עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב.
כן, יש לנו עוד מאמן שמפוטר, המאמן השמיני בעונת המשחקים 2021-2022, ואנחנו מדברים על שרון מימר. מאז מרץ בבני סכנין, מרץ השנה, היום אחרי 17 משחקים בעונה הזו וגביה שהסתיים בהדחה 0-3 מול חדרה, הוא נשלח הביתה. אנחנו עוד לא יודעים מי ימלא את מקומו. ידוע שרוצים את סילבס, אני לא יודע אם סילבס יסכים. אהלן יוני.
אהלן, טוב, מאמן שמיני זה, אתה יודע, אנחנו רגילים ל-14-15, גם היו 17 מאמנים שהחליפו עד סוף העונה. אבל בוא, אתה מופתע, זה שיבוא במקום מימר הוא גם לא האחרון בסכנין השנה.
יכול להיות, כן? יכול להיות, אני לא פוסל כלום. תשמע, אבל אני פחדתי שבאמת, אתה יודע, חששתי שהם ישברו את הסטטיסטיקה בסכנין.
גם אני כבר התחלתי לדאוג, כי מימר, אתה יודע, נלחם נגדם והצליח, כן. הוא לא כזה במצב חירום שצריך לפטר אותו, אבל שם זה הובי, אתה יודע. כן, אחד יש לו אקווריום, אחד יש לו גינה, אחד יש לו עושה על האש, אחד מפטר מאמנים.
כן, תכף נתייחס, יהיה לנו דיווח בדיוק מה קורה שם. בוא דבר איתי על, קודם כל, רועי רנשרייבר, שניהל אתמול את המשחק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, לא שובץ למחזור המשחקים הבא.
וטוב שכך.
בגלל מה שקרה במסדרון בבאר שבע, והחלטתו לא לשלוף, אלא להודיע שרז מאיר רוחק. היה שם בלגן גדול, אנחנו נתייחס גם לזה. טוב, בוא נתחיל, כי יש לנו באמת הרבה מאוד נושאים. עורך ומפיק שר פנסטר, אחר לשוב ב-103, אחראית היא אבישג אליסף שוסטר, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, האורחים בדיגיטל הם עמיתי דואק, ראות מתתיהו ארגון ומיכל קדוש. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן אלבז.
אהלן, ערב טוב.
טוב, אז סכנין לא יחזבו, ושלחו את מימר הביתה.
כן, אתם יודעים, שרון מימר פוטר באופן, יכול להגיד מפתיע, אבל אתם יודעים, סכנין במקום שישי בטבלה, אבל לא ניצחה בחמשת המשחקים הראשונים, יש להם ניצחון אחד, היכולת לא היה, אבל אני לא יכול להגיד לכם שציפיתי ליותר מזה מבני סכנין, ומימר משלם את המחיר.
מה היכולת לא היה? אלבז, לפני חודש אמרו שבירם קיאל הוא גיבור לאומי, ומימר והוא בחר מנהיג.
אני חושב שזה צעד פזיז מאוד של סכנין.
זה לא צעד פזיז, זה צעד חסר אחריות, זה מוזיל. צריך פה לעשות משהו נגד בעלי הקבוצות, המנהלים של הקבוצות. אי אפשר, צריך שיהיה, כמו שאתה היום לא יכול לפטר שרירותית מישהו, אתה לא יכול לפטר, אתה הולך לבית דין לעבודה, לפעמים מחזירים אותך לעבודה. אני מכיר מקרה מהשבוע האחרון, מלפני שבועיים, שפיטרו מישהו בכיר בעיריית חיפה, הוא הלך ונאבק, ולא מצאו שום צידוק לפיטורים שלו, ופיטרו אותו, מקום שישי, לא מצדיק פיטורים. לא, באמת, גם בנורמות הכדורגל זה ביזיון אחד גדול.
אני מסכים איתך, זה לא מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב, קבוצה כמו סכנין, כמו שהיא נראית,
גם מכבי תל אביב, אחד מהשמונה מפוטרים זה פטריק ולואן שימן מכבי תל אביב.
אבל הוא נכשל, בסדר, אבל הוא נכשל.
גם בעונה שעברה היה את דוניס, כך שמכבי גם כן בתוך מה שנקרא,
גם מכבי חיפה פיטרה הביצה, צריך לעשות את זה סוף.
נכון, אי אפשר לעשות את זה סוף, זה מה שקורה בספורט העולמי.
כן, כן.
אנחנו יודעים, אנחנו מדברים עכשיו על בורסת השמות מבחינת בני סכנין. כרגע השם החם זה חיים סילבס.
הוא רוצה? הוא רוצה אלבז?
כן, ברור שהוא רוצה לאמן.
אני לא, רגע, אבל הוא רוצה.
לא מאמן תקופה ארוכה, מעט שאימן בהפועל חיפה.
אבל אלבז, אלבז, אנחנו מכירים בסך הכל את החבר'ה מסכנין שהם על הכיפק, באמת.
נכון.
אבל אתה יודע, הוא ירצה קודם כל כמו כל מאמן שמגיע. הוא יוצא חוזה לעונה נוספת ויתנו את זה פלייאוף עליון או שאולי יתנו את זה בכלל הגעה לאירופה, הגביע כבר מת, כך שאנחנו מכירים
אגב, גם את ההתניות האלו, קוף, גם את ההתניות האלו צריך להוריד מצד המאמנים. בוא, אומר, אתה בא ל...
אל תיקח צריך. אותי
אז, אל תיקח אותו, אל תלך
תיקח אותו.
לך... בוא, יואב קץ כבר שנים אין לו שום התניות, אף מאמן אף מאמן לא מתנה
אני יודע שהוא מחפש הוא מחפש,
יודע מה?
הוא מחפש ומחליף לא... לאלישה
גם לשחר לא מתנים התניות
אני לא
וגם לגולדר לא מתנים התניות
אני לא ראיתי ששחר לקח אני לא ראיתי ששחר לקח מאמן לכמה אנחנו, לחמישה חודשים, ארבעה חודשים.
תשמע.
שחר לקח מאמנים.
לא, כל הכבוד.
שחר שילם, שחר שילם לרובן עטר שלוש שנים אחרי שהוא פיטר אותו מחזור תשיעי.
נכון, לא, שנתיים.
כן, אבל שרומין
החזיק
עשרה חודשים בבני סכנין,
זה הישג.
כן, כן.
רק יוסי אבוקסיס, רק יוסי אבוקסיס ואלישה החזיקו יותר זמן.
כן, אני יכול להגיד לך שגם הקשר שלו עם, עם בירם קיאל, אחד הכוכבים, הכוכב הכי גדול של סכנין, היה לו קשר מצוין איתו, וקיבלו את זה בידי במפתיע, אתה יודע, בקרב השחקנים, אבל...
מה, פה, חלד דוחי אצלנו ב-103, אמר דברים מפה עד לירושלים על מימר. לא עומד על הפרק, ואתם ממציאים, ולא חשבנו על זה, וזה לא בתוכניות,
הם לא חשבו, לו... זה בא להם פתאום, הפולס.
זה בא להם פתאום, בא להם פתאום.
אחרי המשחק 0-1 אתמול בנתניה, שבאמת נתניה הייתה עדיפה עליהם בכל פרמטר.
נו, בסדר, מה? קופמן, אתה אמרת, הם במקום שישי.
נכון, בסדר.
הלוואי בסוף העונה הם במקום
אבל
שישי.
אבל יש להם שאיפות. אוקיי, ושלא מתחברות עם המציאות, מה לעשות?
בסדר, שאיפות שלהם.
טוב, אנחנו נדבר על זה על האלבז, בוא דבר איתנו על מכבי חיפה.
על האימפריה,
האימפריה. על האמת אימפריה, האמת, מה שנכון, נכון. אימפריה.
עשרה שחקנים, אתם יודעים, לנצח הרבה יותר, נראית הפועל בין השבע, אז מכבי חיפה מבחינתה משיגה באמת עוד ניצחון גדול, עוד שלוש נקודות חשובות, פותחת פער בפסגה, קשה לראות מישהו שיעצור את מכבי חיפה. מרוצים מאוד, אתה יודע, גם מהאופי שהשחקנים...
אתה לא הרגשת, רגע, אתה לא הרגשת כצופה במשחק, אני מניח שלא הדרמת לבאר שבע, אבל כצופה במשחק, כמוני, לא הרגשת באיזשהו מקום שההחלטה של רועי ריינשרייבר הייתה בזיזה, ודרך אגב, הוא קיבל חבל, אתה יודע, שזור ויפה, משני בכירים באיגוד השופטים, ששמעו על כך, ואמרו לו, עוד יש זמן להחליף, כי כאשר אתה מרחיק במסדרון, או שופט לא נכח באירוע, הוא רק הודיע שהוא מורחק, הוא יכול לבטל, או להסתפק בצהוב למשל, אוקיי? ולהמשיך, הציעו לו, הוא לא רצה, שמע רק את הכוון ביטון.
אני לא שמעתי עוד, קופמן, אני הרבה שנים בכדורגל, לא שמעתי עוד שעל טרשטוק,
זה לא הקטע הזה יוני, אתה צודק, אבל יש סעיף בתקנון הבינלאומי, תקנון השיפוט, על התנהגות פוגענית, מה שנקרא, אתה יודע איך נקרא לזה, מיסקונדקט, התנהגות שאינה ספורטיבית, ויש סעיף כזה. אבל, מה שהיה, באחר ברנצ'רבר לא ראה, אוקיי? הוא היה בחדר השופטים, ביטון כליימן ירד אחרון, הוא לא ראה את האירוע, והייתה שם תקרית רבת משתתפים, שחלק ממנה גם היה חלק קלים. הדיווחים האלה הגיעו לאיגוד השופטים כבר במחצית, בשני אנשים עם, אתה יודע, בוא נאמר, מכריעים בקטע, אמרו לו, רד מזה, זה לא קרה.
כן, זה גם במקרה טוב צהוב, נו, בחייך, הרי אתה לא בא לחנך את הדור פה, בסופו של דבר, אם הייתה איזו דחיפה, אתה בעצמך אומר, ואנחנו יודעים מה היה שם, הייתה שם, היו שם דחיפות, אז השופט נדחף טיפה, ומישהו זרק לו איזה...
לא, לא, שופט לא נדחה, שופט לא נגעו בשופט.
לא, לא ברנשרייבר.
גם לא בביטון.
לא, סליחה, לא בשופט, בבנדו נדחף טיפה, אז...
הייתה שם אנדרלמוסיה כוללת. אוקיי, זה לא רק זה לא רק בנאדו
וזה לא עדיין לא מצדיק באנדרלמוסיה הזאת
אני לא מצדד
לא, זה נשמע כאילו אתה אומר הייתה אנדרלמוסיה, היה צריך ואתה אז אתה אומר
הזהירו
אותו שכדאי לו להחרדת מהעץ
רגע, תקשיב, מה שהוא אמר לאריק בנאדו במיוחד אריק בנאדו שהוא סמל במכבי חיפה וגדל במועדון תאמין, לא מתאים אוקיי? גם לא מתאים לרז מאיר. ואני ראיתי שהוא התנצל על הבוקר, ולאחר מכן ההתנצלות הוא הפכה גם לפומבית. אבל שופט...
האיש פה זה לא בנאדו ולא רז מאיר. האירוע הוא איש.
נכון, האירוע.
במנהרה, יפה. על אירוע האירוע, כזה, אתה לא רוצה ידו.
זה נכון. על אירוע כזה, כפי שהתנהל שם, שבאמת יצא מכל פרופורציה, השופט שגע, הוא לראיה, אתה יודע, אתה בדרך כלל מפרסמים את שיבוץ השופטים, ביום שכאשר יש משחק מרכזי ביום שני, ב-12, 1 בצהריים, יום שלישי, זה פורסם ממש בסמוך לפתיחת השידור השיבוץ, כי היה שם באמת ויכוח איך הם מתנהלים, אם לשבץ אותו בבר, את ריין שרבר או לא, אני אתן את השיבוץ יותר מאוחר, בכל מקרה, הוא לא משובץ השבוע.
תגיד, אלבז, שאלה לי אליך, במכבי חיפה, איך הם מתייחסים? בהנחה שהטרשטוק הזה טיפה גלש מגבול הטעם הטוב לרז מאיר ולכל מה שקרה שם בחדר ההלבשה.
מכבי חיפה מבחינתה לא רואה ברז מאיר השם בכל הבלגן הזה, הוא מקבל גיבוי מלא מפני המועדון עצמו. אתה יודע, היה בהתחלה כעס מאוד מאוד גדול על אריק בנאדו, עד ההודעה בבוקר שהוציא אנקלה שחר שביקש מהאוהדים להירגע, וכי אריק הוא סמל במכבי חיפה ולא לצאת כנגדו, אבל בשורה התחתונה, אתה יודע, ההודעה שברק בחר חתם סיכם לעוד שנתיים, וההודעה של ינקה לעצמו והניצחון, זה משהו שהרגיע את כל המערכת.
אתה יודע מה יפה בכל הסמלים האלה? אלבאס, אתה יודע מה יפה בכל הסמלים האלו? בנאדו ואתר ועניב קטן, שהם תוכנים את מכבי חיפה לאורך ולרוחב, אחד עושה את זה בשיטות שלו, השני עושה את זה במגרשים, ועדיין קוראים להם סמלים.
בנאדו אבל לא תחן אותם, אתה לא, בנאדו תחן אותם.
לא, בנאדו לא תחן אותם, באירוע הספציפי הזה הוא לא תחן אותם, יפה. אבל בגללו, לא באשמתו, בגלל
שהוא היה מורה. אבל הנאמנות של בנאדו היא למעסיק שלו, לבאר שבע. ולא,
מה, אי אפשר למתוח ביקורת על בנאדו?
אני מלא, זה לא, אבל בוא נתייחס אבל זה, באירוע הזה, שוב, אני לא הייתי עד לחילופי המילים, צרכות, דחיפות, כל מה שהיה שם, אני הכל שומע
עוד יצאו הצילומים והכל, הכל
מצולם. אבל אני לא יודע אם אני אשמע, אני אומר לך מה אני מקבל, ומה קיבל איגוד השופטים.
כן, אבל אני קיבלתי היום איזה וידאו, לא מבינים ממנו כלום, רואים שם איזה סוג של... זהו, ואני גם לא יודע אם זה וידאו מהמשחק עצמו, אבל קיבלתי משהו. אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחר, אלבז. מכבי חיפה מרגישים שהאליפות בכיס, או שעדיין משתמשים בקלישאות?
הם לא אומרים את זה, הם לא אומרים את זה, אבל אני יכול להגיד לך שהם יודעים שהם, אם הם לא יזכו באליפות, זה תהיה באמת פספוס גדול מאוד של המועדון הזה. הם פייבוריטים ברורים, גם מבחינת הסגל, גם מבחינת היכולת של הקבוצה. אין סיטואציה שמכבי חיפה לא תיקח עוד אליפות. אמרתי בתחילת העונה, זה בין 10 ל-15 פור, זה מה שגם נהיה לדעתי.
עד לפלייאוף, אתה מתכוון?
לא, עד הפלייאוף, סיום העונה.
לא, עד לפלייאוף.
15 פור, זה מה שיהיה.
יש לנו עוד
שישה מחזורים.
שישה מחזורים, יותר רם, היה 17, אתמול, או 18, 17.
אתמול מחזור.
אתמול 18, סליחה, 18.
יש שישה.
שמונה מחזורים לסיום הליגה, ועוד 10 לפלייאוף. אלבז, המון תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
שי שיטרית, שופט עבר, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
איך אתה, ניסיתי לברר היום באמת אם באיגוד השופטים זוכרים מקרה כזה של הרחקה, עזוב את הפרופיל של משחק צמרת, אלא אם זוכרים כזאת הרחקה באמת באירוע שהיה במסדרון, אתה מכיר את זה טוב ממני, האם אתה זוכר את זה בקריירה שלך, לך או לשופטים אחרים?
היו מקרים כאלה שבירידה לחדר הלבשה, אחד ההנחיות שיצאו בעקבות אירועים כאלה, זה באמת שלפני כמה שנים שופט הקו הבכיר,
יורד אחרון,
הוא בעצם הכי קרוב לירידה לחדר הלבשה, נשאר לעמוד בפתח המנהרה מה שנקרא, ויורד אחרון אחרי שכל הקבוצות, למען לראות ולמנוע אירועים כאלה. זו ההנחיה שהייתה בעקבות אירועים שהיו ככה.
השאלה, תגיד, איפה נגמר שיקול הדעת של השופט המרכזי בלקבל החלטה כל כך מכריעה במחצית המשחק, שלא הייתה על המגרש, שלא קשורה על המשחק עצמו, איפה שיקול הדעת שלו? הוא סך הכל היה עד שמיעה, הוא עד שמיעה, הוא אפילו לא עד ראייה. מה אתה פוסק? על מה? על סמך מה? על סמך שמישהו צריך
לך? לא, יש לו עוזר שופט בכיר.
כן.
דודו ביטון זה...
אבל לא השתלט על האירוע, שי.
בכיר. השתלט על האירוע. אני לא חושב, וכולם יודעים, שעל המילה קוקסינלים, רז מאיר היה מקבל כרטיס אדום.
באמצע משחק? אם הוא אומר לשחקן יריב?
לא, היה בירידה לחדר הלבשה. מי שם? זה מה שהיה שם? זה מה שהיה שם?
היה שם טרשטוק?
ועל זה הוא קיבל כרטיס אדום?
וטרשטוק עם מאומה. טרשטוק עם מאומה, עם דחיפות.
לא, אבל רגע, מאומה זה לא רק הוא.
נכון, זה לא רק הוא, זה העניין. המאומה
זה לא רק הוא, שי. היה שם באמת מאומה. זה לא רק הוא במאומה ולא בנדו. היו הרבה אחרים.
ולא רק את המילה הזאת, אלא כללות הרבה יותר חמורות ודחיפות. איפה בתוך השופט מופיע ששתי הקבוצות היו במאומה והיה שם תוהו ובוהו ובלגן.
זה עוד כישלון של שופט המשחק, שזה לא מופיע.
לא, זה הכישלון, אתה מתכוון.
אוקיי, לא, הכישלון.
אם אתה בוחר להרחיק שחקן אחד.
הכישלון, בוא אני אגיד לך מה הכישלון. הכישלון זה להרחיק אותו ולגרום אולי לשינוי בתוצאת המשחק, נזק של עשרות מיליונים לבעלים של קבוצות, בגלל החלטות שרירותיות ולא מתחשבות ולא שקולות של שופטים שהיו בסופו של דבר עדי שמיעה בלבד. זה עכשיו.
לא, ביטון היה גם עדייה.
לא, אבל השופט הרחיק, לא ביטון הרחיק.
רגע, תיקח את דוח השיפוט. ההרחקה של רז מאיר הייתה על המילה קוקסינלים.
כן.
על זה אתה מכריע גורל של אליפות?
נכון שלא, בוודאי שלא.
גם במקרה שהיינו שומעים כזה דבר, ולא היינו מרחיקים. אתה יודע, זה סוג של אמירה, כמו שאני אומר, מישהו חותך אותך בכביש, ואתה אומר לו קוקסינל. נו באמת. נו באמת. על זה אתה מכריע גורל של משחק.
אבל תגיד לי, בוא קח אותי למקומות, שאתה מכיר טוב ממני, וזה באמת מה שקרה היום באיגוד השופטים. תראה, גם הדוח הזה נכתב אחרי התייעצות, כן? זה לא דוח שטעם את כל האירועים, כן? כי אנחנו כבר יודעים מה היה שם כל האירועים, דיברנו גם אנחנו עם אנשים, ויודעים בדיוק מה קרה שם, או בדיוק לפי התיאורים, אני מסייג את זה. ובאיגוד השופטים שניים שהיו איתו בקשר, לפני העלייה לדשא, אמרו לו עוד אפשר לשנות.
נכון.
אתה לא שולף בכרטיס בהפסקה, רק הודעת שהוא מורחק, אפשר לשנות, אפשר לשנות לצהוב, אפשר לשנות. הוא משיקולים שלו, הלך, המשיך עם האדום, היום גם, היום גם לא אהבו את הדברים האלה באיגוד השופטים, גם לא שובץ למחזור הקרוב. איך, מה, תן לי שם את כל ה, אתה יודע, את כל השכלה, תן לי.
אני חושב שכאילו, אני לא רוצה להגיד שהשופט היה לו זמן כמו שאתה אומר, עד לפתיחת המחצית השנייה, עד לשביקת פתיחת המחצית השנייה, באמת להחליט אחרת, אוקיי? עכשיו, כמובן שהדוח הזה, זה דוח פרווה לגמרי, שמוציא אותו בלי להסתכסך, בלי להסתבך עם הקבוצות, כדי שלא...
יפסלו אותו למשחקים הבאים.
יפסלו אותו, כן. זה המשחקים הכי מעניינים, אוקיי? שתי קבוצות שבמאבק אליפות, במשחקים, במשחקי פלייאוף והכל, זה המשחקים הכי, מה שנקרא, אינים לשפוט.
נכון, שטרית, שמה רגע.
ואז כאילו הוא יוצא, אם זה בסדר, ואם זה בסדר, ורק מאיר אמר מילה כזאת.
שמה רגע מה שאני רוצה להגיד לך. לדעתי, הנזק הכי כבד נגרם דווקא לאלונה ברקת, רוני לוי ובנאדו מהרחקה של השחקן של מכבי חיפה. כי מכבי חיפה גם ככה קבוצה מאוד מאוד ממושמעת, מאוד מאוד מחויבת למאמן, לאוהדים, לעצמם, עלתה בטירוף במחצית השנייה כדי לא לספוג, כדי לא להביא את היתרון המספרי לידי ביטוי לטובת הפועל באר שבע. אני לא בטוח אם מכבי חיפה עולה עם 2-1, זה לא נגמר 2-2 במשחק הזה, כי באר שבע חזרה לעצמה. אז אם עשה פה השופט נזק...
אבל אתה אומר בדיעבד עכשיו.
נכון, השופט עשה פה נזק.
אם זה היה 2-2, אם היה כאן טקו, או בכלל מהפך, זה לא היה נגמר כפי שזה נגמר, ככה שאנחנו מקשקשים על זה בנורמל.
נכון, לגמרי. תגיד לי, שאלה אחרת, יש תקדימים לאירוע כזה, ששופט טעה בשיקול הדעת כמובן, הוא, אני לא יודע אם הוא, אם הוא עדיין חושב שהוא טעה שישעו אותו לתקופה ממושכת, או שזה ייגמר בביטול שיבוץ במשחקים הקרובים?
שמע, קודם כל יש שם מצלמות, אפשר להביא אותו, לבקש מהמנהל של האצטדיון לשלוח מה היה בדיוק שם ולראות מה היה, ולראות שדוח השיפוט לא משקף את מה שהיה שם. זה הכי פשוט.
ואז, מה הסנקציה שעומדת אל מול השופט הזה? כי זה אירוע שהיה בתוך המסדרון של חדר הלבשה, לא במגרש.
אוקיי, יש ועדה מקצועית. צריכה לראות את זה, ולראות שדוח השיפוט לא שיקף, ואז ההרחקה בהתאם. יש, עכשיו תלך, יש מי שיקבל החלטות כאלה, או נוח להם לקבל החלטות כאלה?
כן, אבל אתה לא יכול, אתה יודע, יש גם מה שנקרא נתונים אובייקטיביים. יש עכשיו שופטים שפצועים, חולים, כל הדברים האלה, זה לא יהיה לאורך זמן, זה כבר ברור לי. זה לא יהיה לאורך זמן, זה לא תקופה רגילה,
שזה לא הקורא עד אמץ.
אתה יודע, גרוע, אם אנחנו עושים שיקולים כאלה,
אבל עושים,
מה לעשות? אם אנחנו עושים שיקולים כאלה מבחינה מקצועית, שהוא צריך לשפוט כאחר חולה, או הוא צריך לקבל
פרט במרכאות. למה אתה רוצה לעלות להביא לי שופט מליגה לאומית? אני רואה אותם כל שבוע. גם בשני.
לא, אבל אתה לא במשחק. נכון, א', אתה יש מספיק שופטים, וב', הוא צריך פה, אתה יודע, להדליק לו אור אדום מהבהב לשופט הזה, רבק, אתה לא יכול לקבל החלטות הרות גורל בענף, בשריקת משרוקית, או בענף כרטיס, זה לא עובד ככה, בכדורגל הזה מושקע.
כמה פעמים סיימנו משחקים שהיו מאומות גם בירידה לחדר הלבשה, והמשכנו לשפוט ולא יחקנו.
הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה, היו מכות רצח. בין שחקנים ואוהדים.
לא חסר דוגמאות.
נכון.
ואף אחד מהקבוצה לא צריכה להיפגע. אם אתה החלטת לקחת צד, לקחת עמדה ששחקן אחד מורחק, יש בזה טעם לסתם.
לגמרי, לגמרי אתה צודק.
טוב, שי, המון המון תודה.
ימים טובים.
טוב, בואו ניתן את כל השיבוץ. אז אמרנו רועי ריינשרייבר ואביעד שילוח לא שובצו למחזור המשחקים הקרוב כשופטים ראשיים. אוהד אסולין ישפוט במשחק בין הפועל חדרה לקריית שמונה, גם הוא חוזר לליגת העל לראשונה מאז הדגלים במשחק בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים. איתן שמואלביץ,
כן, זה בכלל שערוריה שישו אותו בגלל זה.
איתן שמואלביץ ישפוט במשחק בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. דניאל בר נתן מכבי נתניה, מכבי תל אביב, מכבי נתניה, ומכבי חיפה, הפועל ירושלים, ניב שטייף. יאללה. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
נו, אז נסעת לבאר שבע, עצרת בקריית גת, אכלת שוארמה, ביחד עם רוזנטל. לא ציפיתי שהרומני הזה ייקח אותך למשהו אחר. אבל סחטיקה, סחטיקה.
האמת, הוא מאוד אוהב דוד שוארמה עגל, ואין הרבה שוארמה עגל בבאר שבע.
אז הפקקים, אבל הוא ידע מראש איפה מסתובבים הגלים.
לא, לא, אבל הפקקים, היו פקקים נוראים, מראשון שהוא בא אליי ונסענו מאצלי, היו פקקים נוראים דרומה. אני יכול להגיד לך שצוות השיפוט, שנסע דרומה, הגיע עד בית שמש, ומי בית שמש חתך, אם אתה מכיר, כן. אתה יודע, יצא כן. מה שנקרא לכביש 6, לא משנה, בשורה התחתונה אכלנו טוב.
בשורה התחתונה היה טעים. עכשיו,
היה טעים, כן. וגם בחזרה על חתכנו לפני שהמשחק הסתיים, אז פתחנו כן. מהפקקים.
בוא נדבר על מה שהיה שם. הצלחת להתקרב לאירוע? זאת אומרת, היית ביציע?
לא,
אבל
ביציע, האירוע עצמו של ההרחקה?
כן, זה עצמו.
לא, ביציע.
על המחצית תכף נדבר, אבל היציע, כן.
כן, הייתי ביציע, זה לא משהו ש... אנחנו כעיתונאים שבאים עכשיו, אתה יודע, בטח בעידן הקורונה, שאין מיקזון ואין סמור.
גם לא בעידן הקורונה, אתה במחצית לא נמצא בפרוזדור של חדר ההלבשה, לא רק בעת הזו, גם ב-30 השנה אחורה.
כאשר שמור על ההרחקה.
לא, זה ברור, זה ברור.
לא, איך הוא יכול לראות מהיציע?
לא, אני שואל, אני שאלתי אם הוא שמע על זה, אני לא הייתי שם, אני הייתי בטלוויזיה. צפיתי בטלוויזיה, ואני רוצה להגיד לך דבר אחד. תאבין, ההצגה של מכבי חיפה, לנוכח החידלון של באר שבע, באמת, תשמע, זו הייתה הצגה, זה היה באמת מפגן יכולת של חיפה. ופתאום, אתה יודע, זה הפך להיות קרב שוחות, בגלל נחיתות מספרית של, של חיפה, וגם, בוא נאמר, באר שבע לא נראתה מי יודע מה, גם ב-11 מול 10.
קודם כל, 30-35 דקות הראשונות, זה היה בושה, היה מביש מאוד מבחינת בר שבע. אמנם נגד מכבי תל אביב שבוע שעבר, הם נראו יותר טוב, אבל גם נגד מכבי תל אביב לא הופיעו למשחק, בטח לא בר שבע שראינו קודם. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה לכל מקום, קופמן, אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה זה באמת הפער בין מכבי חיפה להפועל בר שבע, אבל אני חושב, שהפועל באר שבע הייתה צריכה לראות הרבה יותר טוב, היא יכולה לראות הרבה יותר טוב, כי אתה ראית שם בדקות הראשונות ברמה של טעויות של ילדים, כי אתה יודע, אתה רואה את בריירו, ספורי, חבר'ה שבאמצע, כאילו, אתה יודע, תחזיקו קצת בכדור, למה שכטר היה נראה אתמול יחסית, לא, לא יחסית, היה נראה טוב אתמול.
הכי טוב בקבוצה.
נראה טוב, כן.
שכטר בא בגיל 35, חבר'ה, בגיל 35, עשה שם דברים מדהימים, אז למה כן. שכטר כן ואחרים לא?
שמע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תוכמן, שנייה. אתה יודע שאני כל הזמן הגנתי על רוני לוי, ויצאתי נגד האוהדים שאחרי 17 מחזורים או 15, כל הזמן אמרתי, הם חסרי סבלנות והם זה. תראה, שני המשחקים האחרונים, ובכלל, צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע היא קבוצה בינונית פלוס, לא יותר, לא, אפילו לא, אתה יודע מה, פרומיל אחד יותר. וזה ההבדלים, ואם לא היה את מה שהיה, זה היה נגמר גם בחמש ושש, ואולי ארבע, אני לא יודע מה, היה נגמר אחרת המשחק הזה. הפועל באר שבע פשוט קבוצה בינונית. עכשיו, אתה רוצה שאני אלך אותך יותר רחוק? היום יש בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב פער של 10 נקודות. אני אומר לך, מכבי תל אביב גומרת לפני הפועל באר שבע בפער של 5 נקודות. תזכור מה שאמרת לך היום, אתה יש לך זיכרון טוב.
הפער הוא 9 נקודות.
תשע נקודות, אבל אתה לא אומר משהו שאתה מפיל אותי מהכיסא עכשיו.
נכון.
אגב, שלא תיתו, מבחינת אלונה ברקת, מה שנקרא ביום שאחרי, היו שני פנצ'רים, היא רוצה אליפות. היא עדיין חושבת שאפשר לעשות גם בעונה הזאת אליפות.
בסדר.
בוא, יעקה לשחר 10 שנים רצה אליפות. וזה לגיטימי שבעל הבית רוצה אליפות אם הוא שם עשרות מיליונים בכיסו.
יוני, הכוונה היא לא, בסדר, זה ברור, אבל זה לא שאירים הידיים. זה לא שמה שעכשיו אתה תיארת ותיארת בצדק את הפער, וקופמן, שמעתי אותו בתוכנית אחרת, אומר, ואני מסכים איתו אגב, גם אני אתמול ב-11 בלילה, איך אמרת קופמן? תם הטקס אתמול ב-11 בלילה.
אני אמרתי את זה גם לפני, כי פשוט אתה מסתכל, אתה יודע, מהמשחק. קראתי את זה אצלכם היום, אצל רון עמיקם בוואלה, שניתח גם את הקטע הסטטיסטי במשהו שתי הקבוצות, ב-13 משחקים, מאז הניצחון של באר שבע בחיפה 2-1, אוקיי? מכבי חיפה באותם 13 משחקים השיגה כ-95% מהנקודות. הפועל באר שבע, אתה יודע, באמת, בעונה סבבה, 20% פחות. אז אנחנו צריכים באמת, אתה יודע, להסתכל באיזשהו מקום, לאלגוריתם, להכניס גם את הדברים האלה, ומעבר לזה, היכולת, שמע, המחצית הראשונה של חיפה, זו מחצית שאתה רואה באמת דריסה כזו, אתה רואה את זה בליגות מערבה מכאן, בליגות בחירות, מערבה מכאן.
נכון, נכון. מכבי חיפה, אנחנו מדברים על זה, צריך כבר, אני חושב, לקבל החלטה איפה אנחנו ממקמים אותה ביחס למכבי חיפות הגדולות, מ-84 מהאליפות הראשונה של שלמה. שמה, היא אמנם לא הצליחה באירופה השנה, אבל היא קבוצה מדהימה, מבחינה התקפית, היא משהו משהו. גם מבחינה הגנתית, אני חושב, הולכת ומשתפרת,
דבר איתי, דבר איתי על זה, דבר איתי על מה הולכים לעשות עכשיו, ראיתי אתמול הגיע שחקן רכש, שוב, לא ניתן לבקר אותו עד שיבוא שישה-שבעה משחקים.
הוא נכנס לא רע בכלל.
כן, אבל בוא נעזור, מבחינת תרומה וזה, בוא נחכה, בוא ניתן לו, אתה יודע, באמת, ניתן לו קצת תקופה לרוץ.
אז הוא... כמו שאמרתי לך, תראה, בגדול, היום ומחר חופש בבאר שבע, כולם נרגעים. יום חמישי יחזרו להתאמן. המסר מכיוון הבעלים, כמו שאמרתי, הוא אחד. אנחנו 4 נקודות מכבי חיפה, היו 2 פנצ'רים, אבל אנחנו לא יצאנו מבחינתי מהמרוץ, וזה רוני לוי צריך ליישם. יש לו ביום ראשון משחק חוץ קשה, כן, קשה, נגד מכבי פתח תקווה. אני חושב שניר קלינגר, אתה יודע, יש שם איזה ניצנים של שינוי. אני לא בטוח שמכבי פתח תקווה זה הקבוצה הגרועה בליגה, וצריך לראות שהפועל באר שבע חוזרת למסלול. יש אחרי זה גביע, צמד משחקים גם נגד מכבי פתח תקווה. אם הפועל באר שבע קופמן תצליח לייצר איזשהו רצף של ניצחונות, אז אנחנו נגיע לפלייאוף עם איזשהו פער סביר. אם לא, אז נגמר.
יוני, אני חייב להתקדם.
רק אני רוצה אימור אחד קטן. רוני לוי לא מסיים את העונה בהפועל באר שבע.
אתה נסחפת.
אימור. מה, אסור לי להאמר?
סבבה, לך על זה.
כן, אוקיי.
אני רק רוצה לחשוב שאתה נסחף.
אוקיי.
תוכמן, תודה.
להאמר מה אכפת, לא, זה בסדר. לא הולך.
תוכמן, תודה.
תודה לך.
ירון אוכנבוים, מאמן הפועל כפר סבא. כפר סבא. כפר סבא. כפר
סבא,
כן. אני כבר לכפר שחר, אני לא יודע, כבר עם בית גושה, אני משתגע כבר. מאמן, אז מאמן, ולשעבר מאמן הפועל נוף הגליל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מבורך.
אז בואו באמת נסכם את התקופה של נוף הגליל. פתאום בא ברקס, אני חושב שבאיזשהו מקום ידעת, אתה כבר בתיק מדי בתעשייה הזאת, די לדעת שמבשלים לך, אתה יודע, חמין, לאו דווקא בשבת.
זה חלק מהכדורגל, אנחנו רואים את זה, אני לא הראשון וגם הבנתי שלא האחרון שפוטר.
אתה היית שביעי ועכשיו יש את נמר שמיני.
לא הספקנו להתעסק איתך כבר, בא שמיני, הוא יותר מעניין. הפיתורים שלו, לא אתה.
אני השמיני, אבל לא משנה.
אתה השמיני?
אתה השביעי.
זה לא קריטי. מה שאני מנסה להגיד זה ש... כל מי שנמצא במקצוע הזה צריך לדעת שזה חלק מהמשחק, it's part of the game. זהו, ושמחתי, בוא נגיד שמ-2015 לא פוטרתי, אז אתה רואה, אחרי 7 שנים גם זה קרה. ונקווה שהפעם השבאה תהיה עוד 7 שנים.
כן, אבל אני, אתה עכשיו נשמע מאוד ממלכתי ו... וקר רוח.
לא, כי גם הסתדרו לו הכוכבים, אתה מבין, עזב ג'וב. זאת אומרת, סיים ג'וב, ובאותה כבור שעה, חתם מקום אחר.
לא, אבל הוא חתם בליגה לאומית, הוא לא חתם בליגה
תעלית. בסדר, הוא בנה בליגה לאומית, הוא עשה עבודה יפה בהרבה קבוצות.
לא, אוכנבאום זה מאמן שראוי להיות אחד מ6-7 מאמנים קבועים בסבב בליגה תעל, אני אומר לך את זה מהיכרות אישית איתו, בעל ידע עצום, אבל אני שואל אותך שאלה. הרי קראתי באיזשהו מקום, שאתה מרגיש שעזרו לך עוול קשה בנוף הגליל. בוא תסביר.
בוודאי, במיוחד לא עובדה שכל הזמן דיברנו שנפצעו שחקנים ולא הבאנו שחקנים במקומם ואמרנו אנחנו נצחוב ככה, זו הייתה הטעות היחידה שעשיתי שבאמת אני זרמתי לכיוון הזה כי היינו באותם ימים בימים יפים בדיוק 2 משחקים לפני היציאה לפגרה הצלחנו את ביתר ירושלים 1-0 נגד חדרה 0-0 ככה שאתה יודע, לא ספגנו שערים
ולא התחשבו בזה ברגע שקיבלו את ההחלטה שבאת לקראתם ולא לחצת על אבי ולא שבת להם על העורק.
אז ההחזבה הייתה שיום לפני פתיחת חלון העברות פתאום מודיעים לך שאתה לא ממשיך. אז הייתה ההחזבה, אבל אתה יודע, זה עוד פרק בחיים. סך הכל מאוד מאוד
נהנה. מי קיבל את ההחלטה? מי קיבל את ההחלטה? ראש העירייה?
אני לא, אין לי מושג.
אתה יודע, אתה לא רוצה להגיד לי.
לא, אתה מכיר אותי אחד
ש... לא, יש מנכ״ל, הוא קיבל את ההחלטה.
לא תפגוש.
מי? מנכ״ל, אבל כמובן, בעבירת מפקד.
אבל המנכ״ל הוא שכיר, אני שומע עליו, אמר לו, יאללה, תן לו...
נכון, תגיד לי רגע.
תן לו שפיץ.
קופמן תמיד מתעניין שמפטרים מישהו, או שולחים אותו ליציע, אם זה שחקן, אם הוא מקבל את המשכורת שלו עד סוף העונה, עד סוף החוזה. אתה בסדר בעניין הזה?
אני לא מהמאמנים שמכניס סעיפים כאלה ואחרים. אני חושב שזה לא מכובד למעמד המאמן. סך הכל, מה? באמת.
חתמת בקבוצה ספור. ואמרת להם, ברגע שאתם מפטרים אותי, אתם לא צריכים לשלם לי יותר?
לא, זה לא קטע.
מה, לא תסביר?
אני לא חוזר, עד סוף העונה, וישלמו לך הפרש מכפר סבא.
לא, נו, אוקיי.
אבל יצא להם לחסוך כמה ג'ובות, כמו שקופמן אומר, בזה שהלכתי אחרי יומיים לכפר
סבא. הבנתי, מתכנזים ממה שחייבים לך. כן, זה בסדר. כן, אז אומרת, לא מה שקרה בשפת החבר'ה, לא דפקו אותך בעניין הזה.
לא, בקטע הזה לא, אבל אני לא מסתכל בכלל על כסף. אני אמרתי, אני מסתכל יותר על העשייה, על ההנאה, על ההצלחה. וחייב להגיד שבכל התקופה האחרונה, בוא ניגע הכי...
אני לא יודע מה ההנאה פה, אמן לי, אני יודע, חוץ...
כוחן, אתם מדבר, אתם...
לא, אבל אני אומר, אמרת עשייה והנאה. עשייה בסדר, אני מבין את זה, באמת...
אז אני בא לסכם,
שאלתם... אבל רגע, אבל אתה אומר לי הנאה. אתה יודע, אני מסתכל מה שמאמנים עוברים, אתה יודע, בדנג'ן לא עוברים כזו התעללות. מאמנים גם בכירים, לא רק מאמנים זוטרים. גם בכירים. אתה מבין, פטרים אותם, אתה יודע, כמו לגימת מים. התייחסות, חלק מהם גם לא משלמים. אתה יודע, אומרים להם, לך תתבע אותי, תעשה מה אתה רוצה. אני אומר לך, באמת, אני לא רואה איפה הנאה. אני מבין את המחויבות, לעבוד במקצוע, אני את המילה הנאה עוד לא מצאתי.
אני מסכם, אם אתה מקודם שאלתם על התקופה הזאת, אז התקופה הזאת של גם העונה, חצי עונה בליגת העל, ולפני זה עונת העלייה, ולפני זה שהביא אותי במיוחד באמצע חיים מרמת השרון, בשביל שקבוצה הייתה בסכנת ירידה, אז מאוד מאוד נהניתי. אפשר לדבר הרבה דברים על נוף הגליל, אבל אי אפשר לקחת את זה שגיל ברם, אני אומר לכם, ואני עבדתי בהרבה מועדונים, גיל ברם הוא איש פנטסי, הוא פרטנר מצוין לעבוד איתו, הוא מאוד מאוד מכיל, והוא באמת תמיד באנרגיות טובות, וגם
שעוד... מזה אנחנו מקבלים תשובה עקיפה שלא הוא זה שהחליט לפטר אותך.
לא, אני חושב שהוא אחראי על כל מה שקורה בקבוצה.
למה? יש לך גם את רוני לקבורניק, היושב ראש.
נכון, הם מקבלים...
ויש לך ראש עירייה, יש לך ראש עירייה
שמנהל... ראש עירייה מאוד דומיננטי.
גם רונטי, אני לא חושב שראש עיר מקבל החלטות ברמה כזאת...
הוא לא קיבל החלטות, אתה יודע, הוא לא אמר חבר'ה, אתה יודע, גרשו אותו מהעיר. הוא אמר, רבותיי, אם זה עניין שכמה לירות להביא מאמן אחר, עליי.
אני לא יודע.
אני חושב.
קופמן, אם הייתם מכירים אותי טוב, הייתם יודעים, אני ברגע שאני מקבל כזאת, אני לא מתחיל לחקור ומה היה ומה יהיה.
תגיד רגע.
אם אני אתחיל לחשוב כל היום על נוף הגליל, אז לא יהיה לי זמן להתעסק עם כפר סבא, ובכפר סבא, ברוך השם, לא משעמם.
זה נכון, אבל שאלה לי אליך, באת לכפר סבא, אתה נדמה לי 5 נקודות מעלייה, או 6, תקן אותי אם אני טועה, מקבוצה מהמקום השני. מה אמרו לך? תעלה אותנו ליגה?
הם לא נראים טוב, לא בגללו, כן? הם לא נראים טוב בכפר סבא.
מה אמרו לך? תן לי לשמוע.
אנחנו מביאים אותך בשביל שתעשה כדורגל התקפי, כמו שעשית בעונה שעברה בנוף הגליל. כאן הוא הכי הרבה שערים בליגה, וסיימנו מקום ראשון. ברור שמקום כמו כפר סבא רוצה לעלות ליגה. כרגע התקופה היא תקופה לא טובה. אני, נכון לרגע זה, הגעתי יום לפני משחק עם ביתר תל אביב ובת ים, והיה לנו עוד משחק מאז נגד ראשון לציון. נכון לרגע זה לא הצלחתי להוציא את הקבוצה מהתקופה הזאת. קווה מאוד, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל שבאמת הקבוצה תצא לדרך חדשה, לדרך טובה.
אתה רואה סיכוי אבל לעלות ליגה בפועל כפר סבא העונה?
יוני, אני אוכל לענות על השאלה הזאת בסוף החלון.
אתה מקבל יש תקציב לחלון?
הם השקיעו, באמת, המשפחת שום,
נכון.
השקיעו באמת הרבה כסף. הם סיפרו לי על התקציב, על השכר שחקנים של הקבוצה. אני אגיד לכם שהוא הרבה יותר גבוה
ממה שהיה לך בנוף הגליל.
מנוף הגליל. אבל אתה יודע,
אבל עכשיו
קטנות, אבל כל אחד רואה את הכדורגל אחרת, ואף אחד לא חסין מטעויות. אני בטוח שגם אני בחיים שלי בבניית קבוצה גם עשיתי טעויות כאלה ואחרות. השורה התחתונה שאני מסתכל עכשיו על הווה ועתיד, זה שיש הפועל כפר סבא שחקנים טובים. באמת, שחקנים טובים, יש בסיס מצוין אפילו, הייתי אומר, אבל הקבוצה היא לא קבוצה כמו שהייתה בנוף הגליל או בהפועל ירושלים בעונה שעברה. היא לא קבוצה ממש חזקה וטובה שקשה לשחק נגדה. והתפקיד שלי, בשביל זה הביא אותי, אם הכל היה זהב, אז מן הסתם לא היו מחליפים מאמן. והתפקיד שלי זה באמת...
לא, לא, בכפר סבא זה כמו בסכנין, במעדורה של יהודים. מחליפים מאמן, שולפים, עושים אפצ'י, מתחלף שם מאמן. אל תבנה על זה שגם אם אתה תגיע למחזור האחרון עם סיכוי לעלייה, לא יחליפו אותך ברגע האחרון. זה כפר סבא זה סוג של, אתה יודע, מקום בלתי צפוי.
רולטה רוסית.
בדיוק.
לא בגלל ששום מצחק הוא רוסי, אבל תגיד לי דבר אחד, יש שחקנים... שהביאו גיל יצחק, באמת השקיעו בו הרבה כסף בהבאתו, הוא רוצה לעזוב, הוא יישאר, או שאתם מוותר עליו ומביא חלוץ אחר?
לא, הטלתי וטו, אז הוא החלוץ הכי טוב בליגה, בטח החלוץ הכי טוב שלנו, ככה שזה בכלל לא עומד על הפרק, וזהו, לשמחתי גם הבעלים כן. של הקבוצה חושב בדיוק כמוני.
יוכל ממשיך בהצלחה, עדיין המצב לא עבוד שם, רק צריך לעשות שם, אתה יודע, רמונט, זה לא פלסטר. זה טייך לא יעזור.
זה הכל, זה חשמל, אינסטלציה.
כן. על הכיפק, שמור על עצמך.
ביי,
טוב. אנחנו עכשיו עם אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
כדורגלן העבר, כדורגלן הבינלאומי שלנו ושחקן נבחרת ישראל בעבר חיים רביבו, סיכם היום על הסדר טיעון עם הפרקליטות, הוא אשם בתחילה במתן שוחד, כעת במסגרת הסדר הטיעון הוא יודע בעבירה של סיוע להפרת אמונים, הצדדים סיכמו על 4 חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות, וכנס של 20,000 שקלים. אני מבין שלא בדיוק היה להם לחץ להכניס אותו, ואני אומר שהעבירה היא מאוד מינורית, הוא תרם 10,000 שקל למסע בחירות של סגן ראש עיריית תל אביב.
כן, זה בעצם אפשר לומר, העבירה הזאת סיוע להפרת אמונים, דלת צדדית לצאת מכתב אישום בצורה טובה, לשני הצדדים, כאילו, בסופו של דבר חיים רביבו יכול לנשום לרווחה, עבירת שוחד ש... אפשר גם בגינה להיכנס לכלא, יורדת, הוא מודה ומיורשה בסיוע להפרת אמונים, וכמו שאמרת, ירצה עבודות שירות, כן, אבל נכון, אתה אומר את הקטע הזה, תרומה לנבחר ציבור, סגן ראש עיריית תל אביב, תרומה קטנה, אבל...
דרך אגב, הוא לא התורם היחיד, אתה יודע, סגן ראש העירייה מתברר, אתה יודע, עבד יפה, עם עוד תורמים, קצת יותר כסף.
כן, לא, אבל בתיק הזה הוא היה, בתיק הזה אני רק להזכיר לך, יש גם עד מדינה בתיק הזה, יש גם עוד ראיות, זה במסגרת הכוללת של הפרשה של דוד ביטן, כן. זה ספיח הפרשה הזאת, ובאמת במהלך האזנות סתר ובמהלך כל העבודה פתאום קופץ השם של סגן ראש העיר, ואז מתברר גם אותה תרומה במרכאות של חיים רביבו, כי מבחינת המשטרה לא היה מדובר בתרומה, היה בעברת כסף, תמורת קידום פרויקט בעיר, מה שלא צלח לו, רק לציין את זה, הוא לא הצליח כן. באמת לקדם את אותו פרויקט, בגלל זה העמידו אותו לדין על שוחד, ועורך דינו אילן סופר הצליח להגיע לעסקה רגע לפני שזה המשפט מתחיל.
אתה יודע, אנשים מקילים, סניור, אנשים מקילים בעניין
לא.
הזה.
ממש כן.
לא. לא, אני אומר.
עזוב בציבור, הפרקליטות לא מקילה, מה זאת אומרת?
לא, אנשים מקילים, לא, אתה לא נותנים לי להשלים את המשפט. אנשים מקילים בתוצאה הסופית, שזה עסקת טיעון, 4 חודשי מאסר, שיאמרו לעבודות שירות. זה עבירה קשה, זו הרשעה קשה. גם כשזה עסקת טיעון, וגם שכאילו לא הביאו לידי ביטוי את העד מדינה, וגם שלא היה מזה שוחד, זה עדיין עבירה קשה. זה הכל, זה...
תגיד,
זה קטם ל...
בוא נאמר, זה הרשעה, זה לא עבירה קשה, יונן.
זה הרשעה, הרשעה?
הרשעה, כן.
הרשעה לאיש עסקים זה בעיה.
בסדר, אבל הוא לא איש עסקים היחיד שעושה את זה, כן?
כן, אבל יש השעות של שוחד שמתאמים גם בשנים רבות.
נכון, אבל פה לא הצליחו להגיע למסקנה שאפשר להרשיע בשוחד,
ולכן הגיעו לעסקת טיעון. תגיד לי דבר אחר, סניור, מה קורה עם הנאשם העיקרי בתיק, חבר כנסת דוד ביטן בפרשה, לא בתיק, בפרשה. גם מתי הוא חותם עסקה? מתי הוא חותם עסקה?
קודם כל זה לא מופרך מה שאתה אומר, אתה יודע, בסופו של דבר שני הצדדים רוצים להגיע לתוצאה הטובה ביותר, יש מי שחושב דרך המשפט, והרבה פעמים העסקאות...
כל הבריינים בליכוד חותמים, אני רואה ביבי מנהל מגעים, חיים כץ ניהל מגעים, מסדרים, ביטן לא ילך ויגיע לשופט ויקבל דו ספרתי.
נכון, אבל גם יגיע.
יכול מאוד להיות, אולי אבל זה לא השלב, אתה יודע, לעסקת טיעון יש את השלב ואת הטיימינג המתאים, אני מניח שפה ושם מדברים, מרחיכים, אבל כנראה אתה יודע שהפערים בין הצדדים הם גדולים, אין ספק שבמקרה של ביטן המשטרה, הפרקליטות שבקש עונש מאסר בפועל כדי לעשות עסקה, אני מניח שהוא ירצה דברים אחרים עולמית, או שהוא גם מסכים עם זה שהוא אמור לשאת בסוג של עונש, אבל אתה יודע, זה מסע ומתן, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
כן.
כל עסקת טיעון שהיא נגמרת במאסר היא הישג עצום לפרקליטות.
לאו דווקא במעצר, הרשעה, אני לא חושב שמעצר.
אני חושב שמעצר של איש ציבור זה משמעותי.
96-97 אחוזי הרשעה. הם מבסוטים מזה חלס. סניור.
תודה רבה לכם.
תודה לך.
ביי ביי.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אנחנו לא שומעים אותך.
רגע, עכשיו שומעים אותך?
עכשיו שומעים, מצוין. אנחנו מתחילים עם משחקי אליפות אפריקה, גבון מול מרוקו, גבון מרחק נגיעה משלב רבע גמר, מרוקו כבר שם, טקו יספיק לגבון, כאמור למרוקו המשחק הזה לפרוטוקול, ניצחון של גבון פי 6, טקו 2.60, וניצחון של מרוקו 1.60. קוף, אימור שלך.
אני אלך פה בשביל קיפוש על הקטע של קפטיב מרקט, מרוקו.
מרוקו.
לא קל, לא קשה כזה, כן?
יוני, אתה נשוי למישהי מגבון?
לא. יש לך במצריה, אתה יכול להגיע למצרים.
אומרים גבון או גבון? אני לא יודע.
כי אם זה גבון, אז האימור שלי אחר, ואם זה גבון,
המוצא שלי הוא לא מהאזור הזה.
יוני, אל תהיה בדי, תכף תגיע למצרים, אתה תעשה מה שהאישה אומרת, מה שאני אומרת.
רגע, אז אני הולך על גבון, כי היא צריכה את הניצחון, ולא כשאני ראיתי יותר. אבל כן, אני צריכה טקו וניצחון, ניצחון איתי, ברגע שאתה צריך ניצחון אתה משיג אותו.
אז אני הולך פה על משולש ולוקח טקו שיספיק כאמור לגבון או לגבון. שזה אותו דבר. ברייטון מול צ'לסי, עברנו לליגה האנגלית, צ'לסי מאבדת גובה בתקופה האחרונה, אפשר לומר שהיא מחוץ למרוץ האליפות לאחר הפסד 1-0 לסיטי, ועוד לפני כן שתי תוצאות טקו. ברייטון, למי ששכח, יש לנו מניות שם, יעקב כהן וגריאני וחמד ובירם קיאל, קבוצה ישראלית בקיצור, בשורשים מה שנקרא, מושבה, חד משמעית.
שלנו, מה זה מושבה של אידלך, נחלות.
אמרתי,
ברייטון שלנו. גם חוף ים יפה.
כן, כן.
מסעדות טובות.
ממש סוג של חומש. אז ניצחון של ברייטון 4.50, טקו 3.50, וניצחון חוץ של צ'לסי, בכל אופן פייבוריטית 1.50. קופמן, אימור שלך.
צ'לסי, אני לא יכול, אתה יודע, אין לך ליקס.
אין לך ליקס. איקס
3.50. אחרי שהיא קיבלה כמה פצצות, אבל ברייטון, אתה יודע, גם רוצה לחיות, כולם רוצים לחיות עכשיו.
בוודאי, ראש מעל המים. יוני?
אני הולך על על ברייטון שהיא, אתה יודע, צ'לסי שפופה וזה, תחתוב
לא כך שפופה.
אתה יודע מה זה בשביל צ'לסי לגמור אלופת אירופה, לגמור את המאבק על האליפות? זה לא פשוט, זה שפופה.
אגב, לשאלתך, אומרים גבון.
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 אני לא שאלתי, אני רק...
לא, אמרת, שאלת, גבון.
תהית, לא שאלתי. העלית הרמה, מאוד חשוב.
וזה גבון.
תהית ותהית.
פשוט אנשים שמבינים בזה.
בסדר גמור. פעם אנחנו נזמן את אוזידן כמובן. טוב, ואני הולך פה גם כן על ניצחון חוץ של צ'לסי. נעבור לליגה הספרדית, ריאל בטיס מול...
מה זה גם אתה הולך? הוא הלך טקו, ואני על ברייטון, ואתה הולך על זהו, זה לא אותו דבר.
יוני, אני עוד אוהב את הדייקנות שלך היום, אני מוריד את הגם ונשאר רק עם אני. אוקיי, ריאל בטיס מול אלאבס. ריאל בטיס, שימו לב לקבוצה הזאת, העונה בליגה הספרדית, מקום שלישי, 34 נקודות, יופי של עונה, אלאבס מתחת לקו האדום עם 17 נקודות, כך שדי ברור מי פייבוריטית המשחק הזה, מה עוד שבטיס מערכת, ניצחון ביתי של בטיס 1.35, טקו 3.85, וניצחון חוץ של אלאבס 5.70. קופמן, דבר איתי.
בטיס.
בטיס, קל.
כן, בטיס, כן.
יוני?
אני
הלך על טקו, כי אלאבס נלחמת על החיים שלה בליגה.
הבנתי, אבל מה לעשות מבחינתי יכולת?
אבל בטיס כבר אתה יודע, נדמה לי עם 15-18 נקודות מהראשונה ומהשנייה, מה יש לה להיעבל? זהו, נגמר לה העונה.
טוב, בסדר. אני הולך פה על תוצאת טקו, שטקו זה 3.85, והמשחק האחרון, גבי האיטלקי, יובנטוס מול סמדוריה, יובנטוס לאט לאט צוברת גובה ונקודות, מקום חמישי כבר, 41 נקודות, סמדוריה מקום 16-20 נקודות, אם כי צריך לזכור שאנחנו מדובר במשחק גבי. ניצחון של יובנטוס 1.25, טקו 4.40, ואין ניצחון של סמדוריה 6.70, יוני.
יובנטוס.
יובנטוס, אני חובר אליך, קוף הימור שלך?
איקס.
איקס, איקס זה
4.40. יובנטוס מאבדת, איבדה שחקנים.
כן.
אחד כבר סיים את העונה, אני הולך על פה על איקס, על הפתעה בגבי ה-90 דקות.
אוקיי, עוד סיום.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, עכשיו תגיד לי דבר אחד, מכל ההוא הזה, אתה יודע, לא אמרת מילה טובה לברק בחר, א', סיכם לשנתיים נוספות. יוני, תשמע, אני זוכר את המרדף שלך עליו שנה וחצי.
מה אמרתי לך? לא שנה וחצי, מה?
משהו בא, אמרת שאפשר להביא מישהו יותר טוב, אל תגיד לי לא.
לא נכון, אמרתי מבחן התוצאה.
מבחן התוצאה בעונה שעברה, הוא הגיע ליפור.
הוא עמד, נכון? אז אמרתי שהוא זה, בוא, ברק בחר, הוא הדבר הכי טוב שקרה למכבי חיפה ב-20 שנה האחרונות. נכון, הוא דבר יקר מאוד, עם צוות מאוד מאוד מנופח, אבל מסתבר שבכדורגל, אם אתה רוצה כנראה להיות מקצוען ולהיות ברמות הכי גבוהות, יכול להיות שלא...
למה מנופח? בוא נאיבית שבת כאן עם 10 אנשים. דוני שבת עם 10 אנשים.
בעיניי זה היה אז מנופח. אני מדבר על מכבי חיפה עכשיו, לא מדבר על
איביץ'. אבל מכבי חיפה משקיעה המון כסף, אז למה אתה מצב מנופח?
בסדר, אני אומר, אני לא חשבתי שצריך שני מנטליסטים ושני מאמני כושר ומאמן שוערים ומאמן התקפה ומאמן הגנה ועוזר וזה וזה. אז לא חשבתי.
מנטליסט אחד.
אז בסדר. ואתה יודע, ומנהל מקצועי ביציע, ומנהל מקצועי של סקאוט, וכל הדברים האלו. ברק בחר עושה עבודה טובה מאוד. ברק בחר ליקט את הקבוצה, קבוצה מחויבת לו, לאיש מחויבת לו, והערכת החוזה שלו מתבקשת. אתה יודע, הערכת החוזה זה יותר מאשר להבטיח עוד שתי אליפויות, חוץ מהאליפות הזו, זה יותר להבטיח שהוא לא עכשיו התחיל לחפש לעזוב את מכבי חיפה, כי באמת לא היה לה מאמן כזה, ואם הוא ירצה לעזוב את מכבי חיפה, אני מניח שיאנקל'ה שחר שם סעיף של פיצוי משמעותי, שאם הוא ילך לאירופה, זה הכל.
על הכיפק, נדב תציפר ידיעות אחרונות וויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
בוא נסצח בבית ירושלים, מה קורה עם הגוגלי זה? הוא עדיין בתמונה, איבד קשר, ניתק קשר, מה קורה איתו?
על פניו, על פי מה שהוא חושב שצריך לקרות, הוא אמור להעביר עד יום ראשון את המיליון דולר.
כן.
הוא טוען שזה ימי עבודה וימי עסקים וכל מה שקשור בכך, אז רשביע יום ראשון. הבנקים בצרפת לא פועלים, וביום שישי הוא לא יכול להעביר לבנקים בישראל, אז הוא מדבר על יום ראשון שהוא רוצה להעביר.
לא, ראשון הוא לא יכול, ראשון הבנקים באירופה לא עובדים.
בצרפת גורם. כן. אז יום שני.
בוא אני אספר לך, בוא אני חדש לך, גם הסניף שלי לא עובד ביום ראשון.
וואלה, באמת? וואלה, מה
אמיתי.
חיפה, כן? מה זה אירופה?
לא, חיפה יש הרבה סניפים שעובדים, לא עובדים ביום ראשון ועובדים בשישי, וכן הלאה, ככה זה מתחלק. אוקיי.
בכל מקרה, יוני, בוא, תקשיב, עברת דבר או שניים עם אנשים כאלו, אם אתה מאוד רוצה להעביר את הכסף, אתה מוצא את הזמן להעביר אותו כמה שיותר מהר, כי על פניו, מהרגע שהוא מעביר את הכסף, יש לו 3 שבועות לבצע בדיקת הנאותות. אז אם אתה כזה רוצה לעזור לבית ירושלים, וכל חשוב לך להצליח עוד לפני שאתה מוכר את המוצר לפוקס, אז אני חושב שאתה צריך לעשות את... היית צריך להעביר את המיליון דולר מיידית.
אני, א', אני מסכים איתך, ב', שמעתי היום איש עסקים מאוד 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 גדול בישראל, בסדר גודל של ינקלה שחר, כן? שאמר, וואלה, אני אכלתי לפני חודש, פנו אליי, והציעו לי לקחת את ביתר ירושלים, וזה שהציע לי אותה, אמר לי, בוא, תבדוק חודשיים, תקבל פרסומת לעסק שלך, לעסקים שלך, כמו שלא קיבלת בחיים שלך, או לאישיות שלך, או למי שאתה, ואחרי זה תגיד, עשיתי בדיקת נאותות, זה לא מתאים, זה לא מה שחשבתי, זה לא מה שאמרו לי, ותחזור אחורה.
ולכן, יוני, ולכן, ביתה ירושלים, איזו שאתה, אני בכלל לא, אני בא עם המלול הזה, ביתה ירושלים, אתה, בזה שיוצא את ההודעה ביום חמישי שעבר, ושמה את, את המלול הזה על המזבח, מה שנקרא, אנחנו כעיתונאים עשינו את עבודותינו ועשינו את כל הבדיקות מי הוא ומה הוא, למרות שאין בגוגליזה הרבה דברים, אבל מצאנו שישב בכלא בין היתר וכל מה שקשור בכך.
לא, וגם זה לא אחד שעם כיסים כאלה עמוקים, בוא, אני, זה לא...
בדיוק, בדיוק.
זה אחד, הוא יכול להיות שיש לו כמה עשרות מיליונים, אבל זה לא בשביל להחזיק אימפריה כמו ביתר ירושלים, וביתר ירושלים צריכה הרבה מאוד כסף כדי להרים את עצמה מהיגון.
ובעיקר אנשים מסביבים, יוני, ושאתה שומע את התוכנית שלו, שהוא אומר, אני איך לגייס כספים בארצות הברית מיהודים. הוא חי בסרט שהוא יכול להביא איזה 20 מיליון דולר מיהודים בארצות הברית.
בסדר, אבל זה, עזוב, הוא בינתיים נע בשבילי על הגבול הדק בין הגימיק לקוריוז, באמת, הוא בדיוק נולד לקטע הזה. אבל מה קורה עם הקבוצה האמריקאית? אנחנו רואים הקבוצה האמריקאית, כאילו זה הפנטגון.
תראה, הקבוצה האמריקאית, האנגלוסקסית, כמו שהם קוראים לעצמם, כי יש שם גם הבריטים, הם לא כאלה, הם גם הם יעשו את הבדיקת נאותות לצורך העניין, הם קודם כל מבקשים מחוגג התחייבות שיחתום על זה שהוא בעצם, במידה ויחול עליו ה-34 מיליון שקלים שהוא עבור מהחברה שלו מסינגולריטי.
והוא מוכן לחתום?
סינגולריטים. לא, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן.
אם הוא לא מוכן לחתום, אז הם לא ייכנסו
לפתקה הזו. ולכן זה תקוע, ולכן אני מגן את האמריקאים, כי, כן. כי תראה, החשדות שעברו כספים שמקורם בהלבנת הון לבית ירושלים.
כן.
אני חושב שהיום אף ארגון או אף קבוצת משקיעים רצינית, לא תסכם את עצמה היום בדבר כזה, ככה אני רואה את זה, ככה אני שומע. אני שומע עוד דבר שכל מי שחושב אולי לקחת בית ירושלים, מחכה ליום הפירוק
עכשיו, שלה. עכשיו חוגג...
שאז לוקחים אותה בחינם.
עכשיו חוגג, חוגג סיים את תקופת מעצר הבית שלו, הוא מסתובב, הכל. יכול לעבוד חוץ ממגבלות שהוטלו עליו, שאני לא זוכר בדיוק מהן.
על החברות, על החברות החשודות, אבל ביתר ירושלים היא לא החצייה.
יפה. אז הוא מתכוון להיות מעורב יותר בניהול בינתיים, או שהוא שומר על, מקפיד לשמור על ניתוק?
הוא גם לפני לא היה מעורב.
לפני, אתה נדבר חודשיים לפני, אבל תראו, בסופו של דבר לא אגון לבוא ולזרוק את הכל על אלי אוחנה.
לא רק על אלי אוחנה, על מוני ברוש, על יונגר.
אבל מוני ברוש זה תוך על הכל שלו, ואלי אוחנה הוא יותר בקטע המקצועי כאילו.
תגיד לי, איך אתה יכול לעשות קטע מקצועי שהגישו הצעות על ארבעה שחקנים בבית ירושלים, אני שומע את זה מסוכנים, בקבוצות, וכל הדברים האלה, ואי אפשר לשחרר אותם, כי לא יודעים מי יהיה שחקנים לאימון. אתה מבין, אם אין כסף, אתה מבין, אתה עכשיו... דרך אגב, אותם ארבעה שהציעו עליהם הצעות, אני מדבר מקבוצות ישראליות כמובן, זה לא שחקנים שיתנו עליהם לירה סורית פוקד מהעברה. הם מקבלים אותם ולוקחים את החוזים.
צריך להבין מהר מאוד, שהכי חשוב לשחרר כרגע שחקנים, ולו בכדי לחסוך את הסיפור של המשכורות שלהם.
כן.
וביתר ירושלים, ארבעה שחקנים האלה...
אבל שנינו שמענו היום את רונן קצב.
כן.
שאם אתם רוצים להחליט החלטות קרדינליות כאלה, בשלושה בפברואר מסתיים חלון העברות, אז אם אתם רוצים להחליט את ההחלטות, אז צריך להודיע לי עכשיו. לא להגיד לי בשניים בפברואר משוחררים, ואז אם לא, אז 30%
אני רוצה שגם עכשיו זה כבר מאוחר, קוף. עכשיו יש לך סתם דוגמה, הודיעו לו סתם, איתה מרניסן משוחרר, סתם אני אומר. אתה יכול לשתוך שבועה למצוא לו קבוצה?
לא, אבל חבר'ה, אני לא רואה את ביתר ירושלים משחררת כל כך הרבה שחקנים כמו שאתם מדברים.
אין לה גם.
נכון, זה אחד, אין לה שניים, יתשחרר אולי שניים, שלושה כבדים. ביתר ירושלים צריכה להישאר בליגה, חבר'ה, זה לא קשור
למלול,
ולא קשור לאוחנה, ולא קשור למזרחי. ביתר ירושלים, אני רק לא מעלה על הדעת שביתר ירושלים תרד ליגה שיש לך...
אבל אין לך, תקשיב, אין לה כסף לתפעול יומיומי, אתה לא מבין את זה?
אני אומר, אז אין לה כסף לתפעול יומיומי, אז צריך או למצוא קונה, או שצריך למצוא...
אבל מי יקנה? מי יקנה בלוק של 34 מיליון.
למכור מכירה סיטונית זה להוריד את הקבוצה ליגה. מה זה מי יקנה? זה לא שאלה של מי יקנה.
יוני, אתה יודע, בוא נספר סיפור, יוני. הם עשו, על המשחק בחיפה, בגביע, והם עשו משחק בקריית שמונה, עשו את אופלי, לאן אנחנו לוקחים את השחקנים למלון. כי לחיפה אין לנו כסף למלון, או לקריית שמונה עם מקום, עשו את אופלי, עשה קריית שמונה, הלכו לקריית שמונה. אתה מבין? זו היום הצבא של ביתר, זה נשמע לך אולי כמו בובה של לילה, או לא יודע מה. זו היום המצבה הכלכלית של ביתר ירושלים.
אל תשכחו גם שעוד רגע ספקים, שבאמת נתנו להם חבל, ודרך אגב, מזכורות בינתיים שילמו, גם ספקים יתחילו לעשות קשיים, אתה יודע, בדברים שאתה אפילו לא חושב עליהם, כמו, לא רק הקבוצה הראשונה נוסעת באוטובוסים, יש עוד קבוצות שנוסעות למרחקים, וצריך לקחת את כל הסגל באוטובוס, ומשחקי אימון ועניינים. אנחנו מדברים על זה כאילו זה כלום, אבל אין שם אימה לעבוד.
גם אין ארוחות, יוני, אתה יודע מה, אתה...
אין עוזרי מאמנים, אין מנהלי קבוצות.
כן, יוני, אתה סיגרת הרבה שנים, אתה ביחד, זה מועדון היום, חזר להיות המועדון הכי גדול בארץ. באיפר מכולם אגב. ואתה רואה, אתה יודע שהיום ביתר ירושלים אין כסף לסלמית שמשחקנים? היום צריכים לעצור להם ביילו עם האוטובוס יש עם עצמם?
תראה, היו מקרים כאלה בעבר, אני זוכר
אותם טוב. לא במכבי חיפה.
לא, ביתר ירושלים, שמכבי חיפה, שיאנקל השחר סייע לביתר ירושלים ברכישת שחקן כזה אחר והשאלתו בכסף.
אבל איך ישלמו לו, יוני? אין להם שלם שכר בשבילו.
למי?
אם עכשיו יאנקל, סתם אני אומר, נחל הברוח הגמח, הוא אומר, אוקיי, אני נותן להם שחקן, סתם כל שחקן שפנוי אצלו, שבחר יגיד כן. מי ישלם את שכרו? יאנקל לא יממן את כל שכרו. הוא יממן 60%.
במקרים קיצוניים, בוא, קודם כל צריך להזכיר שליאנקל שחר יש איזו זיקה מיוחדת לביתר ירושלים. הוא עזר לה בעבר. עזר לה.
אבל היום הם לא עומדים בתנאים הבסיסיים לקבל עזרה. אני מסביר עוד פעם.
אתה יודע, שאתה נותן נתינה, אין שום נתון בסיסי. או שאתה נותן או שאתה לא נותן.
השעה מסתיימת לנו. רק תגיד לי שמכבי הכל רגיל וחולמים על מקום שני.
מכבי מתעסקים בעיקר
במכתבים
לגוד
השופטים
את האלה.
על הכיפק.
והם יסיימו שניים את העונה. תזכור מה שאני אומר לך.
בסדר.
וואלה, לא יכול להיות.
רבותיי, אני מסיים את השעה הראשונה. צאנץ, תודה.
תודה לכם.
ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. אלמוג בוקר, חדשות 13. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
היום אנחנו בתור נציגנו בעוטף עזה, אנחנו משוחחים איתך כאוהד הפועל באר שבע.
כן.
ומה שנקרא, התרשמתי שלא אהבת את המשחק של חיפה במחצית השנייה.
כן, הצלחתי להרגיז קצת האוהדים של מכבי חיפה היום.
שזה אנחנו קיימים.
בדיוק. אתה יודע, אתה מרגיז כשאתה אומר אמת, וצריך להגיד את האמת, אתמול המשחק היה כזה שהיה מחולק לשתי מחציות, מחצית ראשונה, ראית מכבי חיפה לוהטת שלא סופרת את הפועל באר שבע, הפועל באר שבע הייתה הצל של עצמה, באמת זה היה ההבדלים של רמות שלא בין מקום ראשון למקום שני, אלא בין מקום ראשון לקבוצת תחתית, אבל מה שקרה במחצית השנייה, זה פשוט היה, אני אגיד את זה בשפה הכי קשה, גועל נפש.
אבל רגע, הם היו בנחיתות מספרי.
כן, בסדר.
בוא נאמר שההרחקה...
רגע, על מה גועל נפש? לא הבנתי.
שנייה, רק אני רוצה רגע. הם גם היו בנחיתות מספרית, גם הייתה סערת רגשות בחדר הלבשה, ההרחקה מבחינתם טראומטית, אולי גם מבחינת הצופים, כמוני וכמוך. ויש איזה סיבות מקלות, כן?
תראו, אני לא אומר שלא, אני גם לא אומר שקבוצה שרוצה לשמור על הניצחון של המובילה והיא בעשר השחקנים לא יכולה לשחק בונקר, זה לגיטימי, זה גם לגיטימי ומשחק שהוא כאילו משחק בין שתי הקבוצות הכי טובות בליגה, מה שנקרא משחק העונה, אבל ראיתם כאן קבוצה שמשחקת במשך 45 דקות כמו בתוספת הזמן, ככה זה
ממש
אני
ממש לא נכון, בוא, ממש, ממש, ממש פה,
אני אומר לך,
עזוב, לא, אתה לא ראית משחק, אתה לא...
אני לא רגע שאתה משפט, יוני.
לא, אבל זה לא נכון.
השחקנים של מכבי חיפה היו על הדשא. תסתכל כמה זמן השוער של מכבי חיפה החזיק את הכדור אצלו כל פעם שהוא הגיע אליו.
תקשיב.
זה פשוט היה להעביר 45 דקות בלי לשחק כדורגל בכלל.
תקשיב, אתה ראית את המחצית השנייה דרך משקפיים אדומות, כנראה שלא ראית מספיק משחקים.
אם אני רואה דרך משקפיים אדומות, הייתי אומר לך,
שנייה,
אבל... שחקה טוב 90 דקות. אני לא רואה דרך משקפיים אדומות.
זה לא היה גועל נפש. זה לא היה גועל נפש, זה מה ש... על זה אני מוחה.
זה היה משחק.
לא היה גועל נפש, זה היה מה שהיא עשתה, זה היה טיפה מעבר ללגיטימי, זה הכל. להגיד גועל נפש על ששוער שוכב, בוא, אף אחד לא הוציא אותו עם אלונקה, אף אחד לא שכב יותר מדקה על המגרש, בוא, מכבי חיפה, זה להגיד גועל נפש, זה מרחיק לכת.
אתה לא מצפה מקבוצה כמו מכבי חיפה, שיהיה קבוצה הכי טובה בליגה, על כך נראה לי שאנחנו לא מתווכחים, כן? גם שאנחנו, גם כאוהד הפועל באר שבע, אני אומר, גם כשלפני שבאתי למשחק, היה ברור לי שמכבי חיפה קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע. ואתה לא מצפה מקבוצה שמשחקת לאליפות, בטח לא, אתה יודע, באמצע עונה, אנחנו לא נמצאים פה עכשיו במשחק של צוף עונה.
אני מצפה ועוד איך, בעשרה שחקנים, עם מומנטום של באר שבע.
אבל רגע, 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 יוני, שנייה.
תקשיב, רגע, שנייה, רגע, תן לי משפט אחד, משפט אחד. רגע, משפט, קופמן, תן לי שנייה, בבקשה. אני אומר, ישבו אחרי השידור, שני שחקנים, אחד היה מאמן ואחד שחקן גדול, בוזגלו, ולא התייחסו בכלל לעניין של בוזבוזי הזמן, כי זה לא היה חריג, בוקר. לא היה חריג. זה אומר שלא היה חריג, זה לא גאון נפש.
זה לא היה, אני לא יכול לראות בעיניים שלי משהו אחר
שבוזגלו. אתה יכול לראות מה שאתה רוצה.
או שאלי גוטמן לא רע. בסדר, אני לא אומר שאני לא מכבד את הדעה שלהם, להפך, אני מאוד אוהב את בוזגלו ואת גוטמן, מה שהם חושבים. אבל אני אומר שאני, תשמע, אני באמת מסתכל על זה.
אבל יש לך פה שגיאה אחת, שגיאה אחת עובדתית, אתה אומר, משחק לא סופונה. מכבי חיפה ירדה לנגב ביתרון נקודה. אם היא שומרת על התוצאה, זה 4 נקודות, זה משמעותי. יש היום גרותה בטקס, אני ביניהם. אוקיי?
אני לא אומר שלא.
אז מבחינתם במשחק הזה, עושים הכל כדי לנצח.
בסדר, אבל אנחנו כאוהדי כדורגל, עדים בסוף נסתכלים כאוהד כדורגל. כשאנחנו באים לראות כדורגל, אנחנו רוצים לראות כדורגל. אני כאוהד כדורגל, אומר לך, גם אם זה היה מהצד השני, מהצד ההפוך, אם הפועל באר שבע משחקת ככה, כדי לקחת אליפות, לא רוצה לראות כדורגל. אני בא עם 3 הילדים שלי כדי לראות משחק, לא כדי לראות אנשים שוכבים על הדשא במשך 45 דקות.
אבל אתה, את העניין הזה אתה טיפה מקצין, זה לא מתאים.
אני אומר לך, טיפה מקצין. אני אומר לך שאני ראיתי את הדברים מנקודת המבט שלי, איך שאני הסתכלתי מהיציאה וראיתי. אני אומר לך, מבחינתי זה היה קשה לצפייה. כל רגע השחקנים של מכבי חיפה נשכבו.
למה באר שבע לא הייתה קשה לצפייה בחצי הראשון, וגם בוא נאמר 30 דקות בשני?
אני אומר לך, באר שבע בחצי הראשון לא שיחקה כדורגל, היא בכלל לא הגיעה למשחק. גם כתבתי
יפה,
גם את
זה. אבל, גם, אנשים, אבל בוא נאמר, גם בשני לא היה יותר מדי כדורגל.
מה?
גם לא, בשני, במצבים שהיו
השני,
לה.
אני חושב שבחצי השני, עוד פעם, זה לא היה המשחק הכי טוב של באר שבע, כן?
אז בוא נבקש שבמשחקים, אני אבקש באמת מיאקלה, אני אשלח עוד דרך פצ'גן, של המשחק בפלי אוף, ששתי הקבוצות
תיפגשנה. העברתי לו כבר, העברתי לו.
לא, לא, אני אומר שתיפגשנה, מכבי חיפה תעלה עם 9 שחקנים, אולי יצליחו יותר באר שבע. אלמוג, אוהד זה אוהד, אין מה לעשות.
נכון.
תבלה, שמור עלינו שם.
תודה, ערב טוב.
בהכף. גילי ורמוט, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
בוא תן לנו אתה את הזווית המקצועית שלך על מה שקרה שם אתמול.
הבדלי רמות ברורים בין מכבי חיפה לבאר שבע. יש שיגידו כצפוי, אבל אתה יודע, היה איזה מין סימן שאלה איך המשחק הזה ייראה מול קבוצה התקפית, אל מול קבוצה מאוד הגנתית וחזקה ועוצמתית, בטרנר, והתשובה הייתה חד משמעית.
יש לי עוד שאלה, לפני שאתה ממשיך, את הניתוח שלך, ההבדלים האלה, הם התבטלו בעקבות ההרחקה במחצית?
כן, אני חושב שהמחצית השנייה הייתה די צפויה שהיא תיראה ככה, גם באר שבע לקראת סוף המחצית הראשונה סימקו, וגם ההרחקה מאוד מיותרת בעיניי, של רז מאיר, אז היה צפוי שזה מה שיקרה, שמכבי חיפה ירדו לאחור, יתרפו את הזמן, לגיטימי מאוד, וגם הגיעו למצב...
לגיטימי או שזה היה גועל נפש?
לא, 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 זה היה לגיטימי לגמרי, וכמובן שזה היה פחות יפה לעין מאשר בחצי הראשון, אין מה לעשות, זה טיבי.
אבל לגיטימי, עדיין בגבול הלגיטימי. לגיטימי,
ועדיין עומר אצילי שם עבר את השוער, וטיבי לקח מהקו גול של 100% גם במחצית השנייה, אז ציין חיפה שיחקו יותר מבוקר, באופן טיבי שמרו על התוצאה ועשו את זה בסדר גמור, וג'וש כהן במחצית השנייה חיפה על הטעות שלו מהשאר של...
אתה יודע מה ג'וש כהן הזכיר לי? את טננבאום באליפות של איביץ'.
איביץ'.
הוא פשוט נתן אתמול נכון, הוא היה שותף לשאר, לא שותף מרכזי, כי בסך הכל התאו אותו ברגע שרצו למסור לו עם החזה, אבל מחצי שני הוא נתן שם עבודה באמת
מדהימה. לקח 3 גולים.
כמו, באמת כמו טננבאום בשנה, בעונה ההיא של מכבי, שהיה שותף בכיר לאליפות, הוא באמת היה יופי.
אין ספק שג'וש כהן יש לו חלק מרכזי יחד עם חזיזה שם באי הבנה, אבל מחצית שנייה באמת הוא גילה אופי, אתה יודע, יש שוערים שיכולים ליפול מנטלית מטעות כזאת, גילה אופי ובאמת נתן להם את הנקודות במחצית השנייה.
תגיד, איך שומרים את המצב הזה של מכבי חיפה? כי אתה יודע, יש כבר איזה מי שאנשים באופוריה, שאליפות בכיס, אפילו פה באולפן דיברו על זה. איך שומרים את הקבוצה שזה לא יתבלבל להם משהו בדרך?
קודם כל יש שם שחקנים מנוסים, מאמן מנוסה, ויש שם גם סגל עמוק, ואתה יודע, שחקן שלא טוב יכול לאבד את המקום בהרכב. יש לך בספסל את דוניו ונטה לוי שחוזר, אתה יודע, נטה לוי שהיה לפני שנה שחקן העונה, מי זוכר היום את החיסרון שלו, עונה שעברה משחק אחד שהוא היה חסר, והיו אומרים איזה בורש במרכז השדה, והעונה אלי מוחמד ואבו פאני נהיו שתי מפלצות במרכז השדה, ודי השכיחו אותו. יש שם סגל עמוק, אז נטה חוזר, ויש שם את ג'אבר הצעיר, ודוניו, ועל כל עמדה יש מי שחושב בדלת להיכנס להרכב, ברק כדאי לשמור אותם במתח, ומעל הליגה, ברק שם יצר באמת, כל משחק אתה יודע שאתה הולך ליהנות מכדורגל, שחקנים עולים ורוקדים על הדשא, ממש כיף לראות אותם.
תגיד,
כן,
קופמן,
דבר איתי רגע על אצילי, 12 שערים, באמת יופי שחקן. אני רק רוצה להבין דבר אחד, איך אתה רואה בתור שחקן את התיק שהוא סוחב על הגב, תיק כבד שהוא סוחב על הגב, אם וכאשר זה יגיע לבחירתו מבחינה מקצועית כמובן כשחקן העונה, כי כרגע מבחינתי הוא המוביל.
אין ספק שהוא היום, הרבה זמן זה לא היה, אולי מאז שזה אבי שיחק, שהוא השחקן המוביל בליגה בפער מהשאר. כל משחק מחדש הוא מוכיח את זה, גולים, בישולים, הוא גם עובד הגנתית, הוא מאוד אינטנסיבי. קצת אפילו מפתיע שעונה שעברה הוא די יחזב בקפריסין, אני חושב אפילו שהפועל ניקוסיה...
הוא לא יחזב, הוא היה מבועל שם, גם מדינה חדשה, גם קבוצה וגם אחרי האירוע, זה היה נראה לי שילוב של דברים, לא...
יכול להיות.
אם הוא זוכר שהוא היה שם אפילו.
יכול להיות, אבל שורה תחתונה מקצועית, הוא לא הצליח.
נכון.
ואני מאמין שהם מסתכלים עליו היום מקפריזין, ולא מאמינים שזה השחקן ששיחק אצלם. באמת הוא מעל הליגה. בעניין התיק שהוא סוחב עליו, אז הוא באמת התחיל לא טוב גם במכבי חיפה, ומאז הוא השתחרר. דעתי בנושא הזה כבר הבאתי את כל אדם שרוקדים עליו. ואני מאוד מקווה בשבילו, ואני מאמין שזה גם מה שיהיה בסוף העונה, הוא יבחר שחקן העונה ברוב קולות.
אתה יודע שכולם פה, זאת אומרת כולם, כל המעורבים, זה הוא ודור מיכה, לא מתבטאים יותר מדי בקטע הזה, מחשש מייעוץ משפטי, שתיתכן תביעה אזרחית מצד הנערות, זה עדיין יושב עליהם, זאת אומרת על שניהם זה יושב. איך אתה, מה אתה שומע, איך זה בדיוק מסתדר להם היום יום?
שמע, אני לא, למרות שהם חברים שלי, אני לא פותח איתם את הנושא הזה יותר מדי. סך הכל יש פה גם משפחות שמעורבות, ובאמת נכנסו להם לתוך החיים הפרטיים. אני כן חושב שמתישהו צריכים לפתוח את זה ולדבר על זה, ואולי זה יוריד מהם גם את העליהום הזה שיש עליהם. שוב, אני לא יודע בעניין של ייעוץ משפטי, אני גם לא יודע מה אפשר לדבוע פה מהם, באמת, לא רוצה להרחיב בנושא הזה.
כן, מה, אני לא מבין מאיפה אתה יכול לדעת מזה, אני שואל אותך שאלה אחרת.
מה זה, איך אני יכול לדעת את זה?
הוא, איך הוא יכול לדעת מה המשפטית?
לא, אני אפשר לדבר איתם, זה חברים.
כן, אוקיי. תגיד לי שאלה אחרת, כולם מדברים על אצילי, אבל בוא, אצילי זה מוציא לפועל מהגרנדיוזים ביותר שהיו למכבי חיפה בעשר שנים האחרונות, אבל... אתה מסכים איתי שהאקס פקטור של מכבי חיפה זה היום חוליית הקישור, זה אבו פאני וזה אלי מוחמד וזה הספרדי ומנטה לוי וכל זה המנצח, או שאני טועה?
לא, אין ספק שאצילי באמת הוא חלק מרכזי בצד ההתקפי, אבל כמו שכבר ציינתי בהתחלה, אבו פאני ואלי מוחמד זה שני שחקנים מדהימים. אם היום יש משחק נבחרת, בעיניי זה אבו פאני ועוד עשרה בהרכב. שניהם אדירים, כמובן שרי, וזה שחקנים שאין בבאר שבע, אז זה עושה את ההבדל בסוף.
כן, אתה משוכנע כמונו שזה נגמר? זאת אומרת שעכשיו אנחנו רק, מה שנקרא, מחכים עד שיגמרו כל הסיבובים בקרב. יש עוד הרבה משחקים, אמנם עוד 18, אבל זו חיפה, כל הדרך?
עדיין לא הייתי סוגר את התמונה, כמו שאתה אומר, המון משחקים, המון נקודות בקופה. אתמול צעד מאוד מאוד משמעותי לבוא ולנצח בטרנר, גם זה היה קצת, אתה יודע, מין צדק הזה, אחרי שסיבוב קודם באר שבע לקחו ממכבי תל אביב ומכבי חיפה 6 נקודות, ומכבי חיפה עשו 0 מ-6 במשחקים האלה נגד הגדולות, אז בסיבוב הזה זה התאזן, באר שבע 0 נקודות לקחו, ומכבי חיפה 6 מ-6, אני חושב שהם עשו צעד משמעותי, הם פייבוריטים, רוב הסיכויים שהם יקחו, אני לא מחדש שום דבר, אבל עדיין יש עוד מפגשים בפלייאוף העליון, ועוד המון נקודות בקופה, ובאר שבע עוד לא, אתה יודע, עוד לא אמרו את המילה.
לא, אתה לא מחדש, אבל אם אתה אומר את זה, כאחד שלקח תארים, ואחד שיודע מה זה...
ואחד ששיחק גם במכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל חיפה, הפועל תל אביב.
כן, לרוץ, אתה יודע מה זה מרתון, אז יש לזה משמעות.
ברור, יש ביניהם עוד שני משחקים בפלייאוף העליון, ועוד מכבי תל אביב תיקח מהן נקודות, יש עוד המון נקודות בקופה, זה מאוד מאוד יפתיע אם בסוף מכבי חיפה יעבדו את זה.
בוא נקבל שמכבי תתחיל קודם כל לרוץ, בינתיים היא הולכת. אבל זה בסדר, היא לאט לאט.
מכבי תל אביב, אתה מתכוון.
מכבי תל אביב, כן. היא מסתפקת בהליכה, ובסדר. כל אחד, אתה יודע, מה שנוח לו. גילי ורמוט, המון המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
אם למישהו לא היה ברור במשחק אמש בבירת הנגב והוכיח שבליגת העל ישנה מכבי חיפה וישנן כל האחרות. כל האחרות רחוקות ממנה מרחק ניכר ועצום. אלופת הכדורגל של ישראל ניצחה 2-1 ולמרות שיתרונה על פני הפועל באר שבע הוא אמנם רק בין 4 נקודות, ספרו לי וגלו לי מי מסוגלת לסכן את מעמדה. אומרים שזכייה באליפות שנייה ברציפות תהיה תמיד קשה בהרבה מהזכייה הראשונה. אז אומרים, באה מכבי חיפה והוכיחה שדווקא בעונה שלאחר השחייה בקטר היא רעבה יותר וטובה יותר. הירוקים חזרו הביתה עם 3 נקודות בזכות מחצית ראשונה נהדרת. אבל במחצית השנייה, אך טבעי שבעשרה שחקנים עברו עליהם רגעים לא פשוטים. סיוע של המתח הגיע בעיקר ב-10 הדקות האחרונות של המשחק. הפועל המקומית שיפרה מאוד את יכולתה ולחצה כדי להשיג שוויון. אולם חוסר דיוק משווע של מרבית חלוציה והצלה גדולה אחת של שוער מכבי ג'וש כהן השאירו את הנקודות בכיסה של חיפה. על היעדר יכולת לנצל יתרון מספרי שילמה הקבוצה המארחת בריבית. ניצחון אמש מגדיל את סיכויי מכבי חיפה לחצות ראשונה בסיום העונה את קו המטרה, אולי אף ביתרון נקודות משמעותי על פני הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. מכבי משום מה ויתרה על שכטר ואתמול הוא היה טוב בשחקני באר שבע. אז מה מביא את מכבי חיפה להיות בדרגה מעל הליגה? ובכן בראש ובראשונה המשחק המהיר. חיפה הכלילה נראית לי העונה כמטוס סילון שאחריו מזדנבים בכבדות מטוסי הבוכנה. במילים אחרות, לא כוחות. ולסיום אתייחס להרחקתו של רז מאיר ממכבי חיפה. אין להשלים עם שחקן שלכאורה כילל מאמן יריבה, ואם זו הסיבה להרחקתו, היא בוודאי מוצדקת. נימוס וקצת כבוד למאמן הם א' ב', גם כאשר מדובר במאמן מהקבוצה היריבה. הבוקר טלפן רז מאיר לארגיק בנאדו בהתנצלות שאומרת הכל. אלופת הכדורגל חייבת בהתנהגות נאותה, כולל המאמן, אנשי צוותו והשחקנים. גם אי אפשר להתעלם מהודעות הנאצה ששלחו אוהדים לעברו של אריק בנאדו, שהוא סמל גדול מאוד בקבוצת מכבי חיפה. הודעות חמורות שלמרבה הצער הפכו לנורמה בישראל.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו קודם כל, ועכשיו אנחנו עם הרלב וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
יורוליג סוף כל סוף מגיבה באמת להדבקות של להתדבקות של שחקני היורוליג, ואחת התקנות שמתפרסמות היום צריך 8 שחקנים בסגל כדי לעלות למשחק, אבל גם אם שחקן לא מחוסן ולא יכול להיכנס למדינה כלשהי, נגיד צרפת צורך העניין, הלא מחוסן נחשב בתוך מכסת השמונה.
נכון, הלא מחוסן נחשב, אתה יודע, כל פעם משבוע לשבוע מחדדים עוד קצת ועוד קצת את ההנחיות שלהם, כדי באמת לייצר איזושהי תמונה מלאה שתאפשר להמשיך לשחק תחת המגפה הזאת, ובינתיים טאץ' ווד, אנחנו עומדים בפני מחזור מלא, אנחנו 48 שעות לפני פתיחת המחזור, ובינתיים שום משחק לא נדחה, שזה די מדהים, לאור העובדה שבשלושת המחזורים האחרונים יחד שוחקו כל 9 משחקים מתוך 27. אנחנו כן שומעים על התחלה של הדבקה בז'לגיריס, אז בוא נראה אם המשחק של עמוס הנבח שיתקיים, אבל לפחות אם אנחנו לא רואים תחילתו של תהליך יציאה מעגל במדינה או מסביב, לפחות במראה הקטנה של היורוליג יש את זה, גם הערב מתחילים להיות משחקי השלמה, יש וילרבן מונקו ומילאנו נגד אלבה ברלין, אז ככה מתחילים לראות סימנים של יציאה.
מכבי תל אביב כולם החלימו ועומדים לרשותו של יאניס להתחיל להתכונן?
כולם, למיטב הבנתי, כולם למעט שחקן אחד, לא מפרסמים את שמו, שהוא בעצם האחרון שנמצא חיובי ושבגללו במרכאות נדחה משחק נגד פנאתינייקוס, אז לפי הפרוטוקול של שבוע בידוד, עדיין לא עבר שבוע, ולדעתי הוא לא ישחק מול אולימפיאקוס, אבל מעבר לשחקן הזה,
יש אבל, יש אבל,
כולל קיירי תומאס.
יש אבל עומס באמת עצום, הבנתי שבתוך 100 ימים, מכבי תקיים משהו כמו 33 משחקים, ליגה, גביה, אצלנו, וגם כמובן יורוליג.
כן, תשמע, אתה יודע, השנה שעברה היו לא מעט דחיות של משחקים, יותר מהשנה הזאת לפחות בינתיים, אבל זה היה מתחילת השנה, זה היה המון זמן לפרוס את זה. כאן ברגע שכל ההשבטות האלה התחילו ממש בינואר, כשאנחנו כבר באמצע העונה, אז אין הרבה זמן להשלים, והצטרכו, איך יאניס אמר, קולוסיאום? אז זה הולך להיות פה קולוסיאום אחד גדול, אז למכבי תל אביב יש את אולימפיאקוס ביום חמישי, ויש דרבי ביום ראשון, ואז בעצם מחזור כפול, זה לא מחזור שלם כפול, אבל מבחינתה שני משחקים ב-48 שעות בבית, נגד אלבה ונגד פנרבחצ'ה. אז אם עדיין מכבי תל אביב ככה התגעגעו, אז עכשיו הם יקבלו אוברדוס של משחקים של הקבוצה שלהם.
הקבוצה כרגע עם 18 משחקים, מאזן 7 ניצחונות, 11 הפסדים, נכון?
זהו, אנחנו הפסקנו לספור את רצף ההפסדים, כבר שכחנו ממנו, אבל הוא עדיין עומד.
אתה יודע, שיהיה ג'מבו לזכור.
כן, אז בוא נהיה חיובים, נגיד שמכבי תל אביב שומרת על רצף של 3 משחקים ללמפסד, שפשוט לא שיחקה בהם, וידיין על רצף של 8 הפסדים, שזה השוואת הרצף ההיסטורי ההוא מ-1993, והיא מגיעה בסיטואציה לא פשוטה נגד אולימפיאקוס, כי כשקבוצות יוצאות להשבטה, וראינו את זה על אולימפיאקוס בשבוע שעבר, כשקבוצה יוצאת להשבטה ויוצאת ממעגל אימונים ושחקנים מושבטים, זה הרבה פעמים משפיע על כושר המשחק, אתה רואה את זה בעיקר ככל שהמשחק מתקדם במחצית השנייה, והם יצטרכו לאסוף את האנרגיות האלה כדי לנצח בבית, יריבה שאנרגיות זה השם השני שלה.
אחרי השורה של הכישלונות, מה המטרות של מכבי תל אביב כרגע ביורוליג? לאן הם שואפים? מה יחשב ביניהם משהו שהציל להם את המפלות שהיו לה בזמן האחרון?
תראה, נכון ללפני שבועיים שלושה, הם יכלו לחשוב בצורה די ריאליסטית על כניסה לאיזושהי רגיעה, איזשהו רצף של ניצחונות, כי היה להם לוח משחקים שהיה אמור לאפשר להם את זה. אני מזכיר, לפני שהתחילו כל הביטולים, היה אמור להיות בסקוניה בבית, אלבה ברלין בבית, פנאתינייקוס חוץ, אולימפיאקוס, פנרבח, שז'אנגי, זאת אומרת, משחקים שגם אם אתה לא מנצח בכולם, אתה אמור לנצח או להיות מסוגל לנצח ברובם, ובטח לא להיות עם ה-0-8 הזה שנמצאים בו כרגע, ואתה יודע, אתה צובר 3-4 ניצחונות ו6 משחקים, אתה פתאום מתחיל לראות את השמינייה עוד פעם בצורה ריאלית, ואתה תחרותי, והביאו פה שחקן, ושם זה חוזר לכושר, ואפשר להטיל תונה עכשיו. קשה להגדיר מטרות, אחרי שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ למגרש, ואתה עדיין סוחב את ההפסדים מהם, וגם הטבלה לא מתיישרת, כי לקבוצה הזאת יש 18 משחקים, ולאי יש 20, ואתה לא בדיוק יודע איך זה. הם פשוט צריכים לחזור ולשחק ולנצח. יש שם שלושה משחקי בית ביורוליג תוך שבוע, אם לא ינצחו בשלושתם, אני לא רואה אותם
אין פה גם, אני לא יודע בדיוק באיזה כושר משחק נמצא הזר החדש, כן? אבל בוא נאמר שהוא לא עשה יותר מדי משחקים גם באירופה.
נכון.
וצריך ללמוד את העניין הזה שנקרא יורוליג.
לגרדים אמריקאים שמעולם לא שיחקו באירופה, תמיד קשה להיכנס לעניינים. אני מגדיר אותו כמעולם, כי הוא לא שמוע שיחק באירופה, זה לא נחשב הניסיון שיש לו. וכשאתה מגיע לקבוצה שרצה, עם כימיה או בלי כימיה, כשאתה מגיע באמצע העונה, זה הופך את המשימה להרבה הרבה יותר קשה. אני לא יודע, אני אשמח בשביל עדי מכבי תל אביב לאכול את הכובע, אני לא רואה שהשחקן הזה הוא זה שיושיע. יכול להיות שהוא יכניס איזשהו קצת איזון וישפר פה ושם דברים, אבל לא זה מה שיהפוך.
אז מה, אז הולכים מה שנקרא, איך אומרים אמריקאים, טנקינג, כאילו, אתה יודע, נגמור את זה ונתכונן לעונה הבאה?
אני לא חושב שזה טנקינג, כי קבוצה שעושה טנקינג לא מחתימה שחקנים.
בוא נאמר, זה לא החתמה שבאמת כל אירופה עומדת על רגליה.
אין החתמה. החתמה כזאת, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שאין החתמה כזאת, כי יש, כי פאבלו לסטו אתמול הודיע שגבי דק חוזר לריאל מדריד, אבל ריאל מדריד זה ליגה אחרת. מכבי תל אביב אפילו לא שם. אז הם מנסים, וכן, אתה יודע, אם מכבי תל אביב תגמור את הסיבוב הזה ואת כל הסיפור הזה ברבע גמר היורוליג, זו תהיה הצלחה אדירה לאור מצב שהיא נמצאת בו היום. אבל כן, יש הבדל בין לסיים מקום עשירי 11 לבין מקום 14-15, והיא איפשהו באמצע כרגע, כי מקום 14-15...
מה ההבדל?
הבדל
בין 11-14?
הבדל עצום.
ההבדל של 14-15 זה אומר שבחודש-חודשיים האחרונים כבר אין על מה לשחק, וגם בלי מגפה ובלי בידודים ההיכל חצי ריק, וזה מחזיר אותנו בעצם...
כן, אבל גם 11 וגם 14-15 זה כישלון.
תראה, הדבר הכי גרוע...
אתה יודע מה, אני אגיד משפט שהוא קצת ציני, המטרה של מכבי כרגע זה לייצר את האשליה שהיא יכולה לעלות לפלייאוף.
הדבר הכי גרוע שיכול לקרות...
כל השאר לא מעניין, כל השאר לא מעניין.
כל עוד היא תרגיש שהיא באיזשהו מרחק נגיעה ויכולה איכשהו להגיד שהיא נאבקת על הכרטיס, אז היא כאילו נמצאת במשחק
ומחיית
העונה. שזה קצת מזכיר את נבחרת ישראל בכדורגל, יש פעמים לספר לנו שהנה, הפעם עולים.
הדבר הכי גרוע למכבי תל אביב זה להגיע למצב, אתה יודע, שהיא מה שנקרא חיה באשליה. כי מכבי זה מעניין, חוץ מאוד מכבי, כן? זה מעניין רק שזה, או שזה רץ למעלה,
ובאמת הולכים... כישלון קולוסלי.
או שזה כישלון קולוסלי, כי באמת, כמה אתה יודע, אתה יכול באמת עם האשראי, עם המתמטיקה וכל הדברים האלה. אני רואה מה עושות הקבוצות שבשמונת המקומות הראשונים, שזו הצלחה. אז אם אתה גומר מקום 10, מקום 10, מקום 11, אוקיי, אני אומר יאללה, בסדר, נסבל, נקסט. אבל אם אתה מסיים כאילו ב-14-15, לא, זה, אתה יודע, זה מה שנקרא קיץ יפה.
כן, לגמרי. תראה, מבחינת האווירה וכל מה שמסביב, אני זוכר את 2016 ביורוקה ואת 2017 במקומות האחרונים, בועחה קרקעית הטבלה, יד אליהו היה שלומם וכפור. וכשהייתה השליה הזאת בעונה של נבן ספרחיה לדוגמה, אז האולם היה חם, אבל האווירה הייתה טובה, ולמרות שבסופו של דבר, כמו שיוני אמר, זה מה זה משנה? בשני המקרים, בשלושת המקרים הם לא עלו, אז זה לא משנה, אבל זה כן משנה. ואם עודי מכבי תל אביב מצפים לאיזושהי מהפכה מקצועית בקיץ, אז כן, אולי האינטרס שלהם הוא באמת שהעסק יתרסק ביורוליג כדי להביא את השינוי הזה.
הרבה להמון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
טניס עכשיו, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
משחקים טניס או מדברים על ג'וקוביץ'?
קודם כל בוא נדבר על ג'וקוביץ', כי אי אפשר בלי. ראיתי גם שרפה התייחס, ואתה יודע, תמיד, שהוא רוצה להגיד משהו שאולי יהיה מה שנקרא misunderstanding, הוא עובר לאנגלית. אתה הבין? ככה, שהוא רוצה באמת לדקור מישהו, הוא משתמש בשפת האם, בספרדי.
אני רוצה להגיד שלאט לאט אנשים יצאו להשתחרר, ולהוציא קצת יותר מהרגשות שלהם. אני חייב להגיד לך שאני חושב ש-95% מהטניסאים לא מסכימים עם מה שקרה שם, לא חושבים שזה טוב. החבר'ה מנטפליקס...
לא מסכימים עם מה שקרה מאיזה צד?
מהבחינה הזאת שהוא בכלל הגיע תחת החור הזה שדרכו הוא ניסה להיכנס, אתה מבין? ולא חושבים שהדרך הייתה נכונה.
שלא, של ג'וקוביץ', אז הטענות אתה אומר... הם נגד ג'וקוביץ', לא נגד המדיניות האוסטרלית.
לא, כיוון שכולם התחסנו, כולם, תראה, לפני 3 חודשים היה בקושי 50% מהטניסאים מחוסנים. והמסר היה מאוד מאוד ברור, וכולם התחסנו.
גם המסר של, המסר של שרת הספורט בצרפת הוא ברור, אתה יודע, לא תחוסן, לא תיכנס. זה לא רק בטניס אגב.
זה לא מופנה אליו, וכמו שאמרתי לך כבר נשב אתמול, ג'וקוביץ' הוא אזרח מונטה קרלו, מה שכן כנראה יאפשר לו להיכנס לצרפת כביכול, אתה יודע, זה לא באמת כניסה.
גם אזרחים של מדינות, אם הם לא מחוסנים ושעו יותר מדי זמן מחוץ לארץ המוצא, כמו אוסטרליה למשל, שיש אנשים עם אזרחות אוסטרלית לא מורשים להיכנס.
אני אמרתי לך, אני חושב שהנקודה היא, האם הוא רוצה לשחק טניס השנה, או רוצה להמשיך עם הראש שלו. ג'וקוביץ' לא התקפל, זה לא באופי שלו. אבל אתה יודע, יש גם את החיסון דמה של פייזר, לא של פייזר, סליחה, של ג'ונסון וג'ונסון, אתה יודע שזה כזה אחד. תשמע, יש שם טניסאים שהתחסנו בחיסון של ג'ונסון וג'ונסון אחד.
אתה יודע, במקרה הזה, אני חייב להגיד משהו, אני, אתה יודע, קטונתי, אבל הוא הפעם גם לא צודק וגם לא מתנהג בחוכמה. וזה משהו ש...
וגם מרמה.
זה עוד דבר אחד נגיד, אבל גם לא צודק וגם לא חכם, זה מפליא ששחקן בספורטאי ברמות האלה מנסה להוביל איזשהו מהלך שהוא יודע מראש שהוא לא יזכה להעדה, שהוא לא יעבור, שזה לא, תקרא לזה אפילו לא חוקי, זה משהו מוזר, זה כזה צבר צריך להוקיע אותו.
תראה, הנקודה היא, תראה, זה ספורט אינדיבידואלי, זה לא קבוצה, זה לא באמת אוהדים, אתה יודע, שהם אוהדים של קבוצה פנאטים, יש לו את התומכים הסרבים שלו, ואולי תומכים נוספים, אתה יודע, ברחבי העולם, מהאנטי מחוסנים, הוא היה צריך לשמור יותר על המימות, כמו שאמרתי לה, יש שחקנים שהתחסנו בג'ונסון וג'ונסון, בלי לעשות פרסומת בחודש פברואר, אז מה אתה חושב שהם מחוסנים היום, שנה אחרי זה?
יש גם, אבל... יש לנו כאלה כדורסנים בארץ, אתה יודע, שעשו חיסון אחד, ואתה יודע,
כן,
לא בדיוק לא מחוסנים.
לא צריך להשתים מהמקפצה, וזה מה שהוא כן. עשה בעיקר עם אוסטרליה. טוב, בוא נעבור לטניס, היה שם
טניס. אני רוצה דווקא בנשים, אתה יודע, אמה רדוקאנו, שלקחה את הפלשינג מדו, ילדון את הרומניה הבריטית, עלתה לסיוב השני, אבל דווקא בראש לסלוין סטיבנס, האמריקאית, 6-0-2-6-6-1, ובאמת, מה שהספקתי לראות, אתה יודע, באמת פירקה אותה.
סלון סטיבן כבר מאז שהיא זכתה ב-US Open של אף אחד לא ברור איך זה קרה, היא לא באמת מתפקדת. רדוקאנו לא בכושר טוב בחודשים האחרונים מאז ה-US Open הזה, מקווים שהיא תתפוס איזה גל. ראינו אתמול את קוקו גוף הצעירה מתרסקת שם. אני חושב שהטורניר הזה דווקא יהיה טורניר של הוותיקות, מבורוזה, סימונה הלפ שחזרה לשחק.
אבל שתיים, אחת כבר עפה, ממדורגות.
אני לא צריך להתרשם את זה, זה טורניר פתוח לחלוטין, קונטבית, יש שם כמה שחקניות טובות, אשלי ברטי נראית באמת יותר טובה מכולם, יותר רגועה גם לכולם, יהיה מעניין, אני מאחל לטורניר של אנשים שברטי תגיע עד הסוף בגלל שהיא אוסטרלית, ואז זה ייתן טיפה עניין. רון, מה שלי מפריע זה האנמיות, סליחה, האימפוטנטיות של כולם סביב העניין הזה של פנג שווי,
כן.
ואף אחד לא מוציא מילה, וזה קצת מראה לנו, אתה יודע מה, שהטניס היום, המדינות הן אלה שמנהלות אותם, כי התקציבים כל כך גדולים, שאפילו ארגונים חזקים כמו ה-ITF, ATP, הגרנד סלאמים, אף מילה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הסינים בעניין הזה, וזה נושא...
מי התעסק איתם? זה אחד ממנועי הצמיחה של הספורט, מי התעסק איתם? זה כמו התעסק עם האמירויות.
בסדר, אתה יודע, אבל איך אומרים, יש איזה משהו שהוא מעבר לזה, ושרחנו מזה, אתה יודע, חודשיים, שלושה, אז אנחנו, איך אומרים, מהפינה הקטנה שלנו, נרים כל
שחקה. איזה מילה טובה לציציפס, ארבע בעולם.
אז טוב, היום הזה הוא היום של אנדי מארי, הוא לקח את, אתה יודע, הוא הגיע לגמר בטורניר, כל אלה שם שהגיעו התפרקו בסיבוב הראשון, חוץ מקראצ'ה, ואנדי מארי היום 5 מערכות נגד בששווילי, שהוא שחקן טופ 20, ונראה אם הירך הביון הזה תחזיק מעמד, אבל בגיל 35 ובלי משחק ירך, נותן פייט, ויהיה סיפורים
יפים. מה אתה רוצה שישב עם אמא באנגליה? נו באמת.
אני מבין אותו, כן, בקטע הזה, אתה יודע, זה גם מה שאמרו על רוג'ר, שהוא ממשיך לשחק בגיל 40.
נכון.
אבל תראה, 9 משחקים היו לנו היום של 5 מערכות. כך שיש שחקנים בכושר, יש פייטים, ויש טניס טוב.
כן, נשתמע מחר. עמית, המון תודה.
על הכיפה, ביי.
סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. לנו טוב, אני חושב שקצת היה קשה, באמת משחק בשעה מוקדמת, הוויזרדס מול הסיקסרס, ולראות את דני שלנו, אתה יודע, בסך הכל השגריר הכי טוב שיש לנו.
זה נכון לא לראות את דני שלנו,
אבל בסוף, 3 דקות בסוף, אני מבין את הכל של באמת סגל רחב, רוטציה, דברים כאלה קורים, גדולים ממנו עברו את הקטע הזה, אבל מצד שני, יש גם דיווחים שהוא עלול להיות, מבחינתנו עלול, כן? קורבן של טרייד לאיזה קבוצה שכבר לא תעשה כלום, כמו דיטרויט, ואני גם לא יודע כמה דקות הוא יקבל בקבוצות האלה, אז בוא תספר לי אתה מה קורה.
נתחיל מהחדשות, לפני שבוע דיברתי עם אליניה כזה, אמרתי לו, זה כמו הרמת דפים הזאת הענקית שיש לך ליד המיטה, ואתה אומר, כאילו יום אחד אני אסדר אותה, אז הגיע הזמן של וושינגטון לסדר אותה, כי יש באמת 13 שחקנים טובים, אולי אפילו 14, אתה מחשב את אנטוני גיל, ואין מספיק דקות משחק לחלק לכולם. אז כרגע, אם מסתכלים על זה אובייקטיבית, קייל קוזמה וקנטריס קולדוי פופ תורמים יותר. למירביה, וזה לא משהו נגד אבניה, פשוט שניהם שחקנים שכבר לקחו אליפות לפני שנה וקצת. אחר כך יש להם את הצ'ימורה בעמדה הזאת, ברטנס כבר נראה בחוץ. ברטנס כבר נראה שרק מחפשים לו קבוצה אחרת, הוא לא משחק כבר את מה שהוא עושה, קורי קיספרט עושה ביותר אכפתיות ובאסירית
מחפש. הצ'ימורה לא רוצה להיכנס ל-28 יום לבטי פורד משהו, אתה יודע, לאחד מהקליניקס?
תשמע, הוא כבר עשה ג'סטה והוא לא שחק חצי עונה. עכשיו, מה שקורה, אני מתקשה להאמין שכל ערימת הפורדים, סנטרים שיש כרגע לוושינגטון, תישאר איתנו אחרי 10 בפברואר, שזה ה-3 deadline. אז מה שקורה כרגע, וושינגטון, כמו שזה נראה, כן רוצה לנצח, כן רוצה להשאיר את ברדלי ביל, והיא נמצאת במצב די נדיר, שבו היא יכולה לעשות שדרוג, להביא או סמול פורד יותר טוב מקנטביוס, משהו ברמה של ג'רמי גרנט, או להביא רכז יותר טוב מדין ווידי, והיא יכולה לעשות את זה במצב של אחד תמורת 3 או תמורת 2. עכשיו אם זה אחד תמורת 3, תלוי אם תהיה היריבה. אם זו תהיה היריבה שגם ככה הולכת על ריבילדינג ועל שחקנים צעירים, אז יכול להיות שזאת
תניח... זה לא יהיה דני לבד.
לא.
זה יהיה רק מתוך עסקה כוללת, אולי גם עם טרד פארטי, אולי גם עם קבוצה אחרת.
יכול להיות.
זאת אומרת כוללת, כאילו קבוצה אחרת.
כן, אבל אותי מעניין, שנייה, קופמן, השאלה, אותי מעניין את שניכם לשאול. מה קרה לדני שטלפז לפני חודש וחצי, אני זוכר שאמר, הוא עוד יגיע העונה הזו, יהפוך למשהו מרכזי, זה נראה טוב, יש לו משחק הגנה טוב, הוא מקבל יותר דקות, הוא עושה את זה, זה נראה מצוין, מה קרה? מה השתנה?
שחקנים אחרים שלא שיחקו אז היו פצועים ונחשבים לבחירים ממנו, לפחות מבחינת מעמד בקבוצה, חזרו. היו פצועים, היו מושבתים, היה קורונה, היה הכל, חזרו, ועכשיו גם הם צריכים לקבל את הצ'אנס. אפילו שחקן כמו הצ'ימורה, בוא נגיד תיאורטית, אם וושינגטון רוצה להעביר אותו לטרייד, ה3 שבועות האלה זה זמן להעלות את הערך שלו, להראות, הנה הוא משחק טוב, קחו אותו מאיתנו, ובשביל זה צריך לתת לו לשחק, אז עבדי על הספסל. שוב, דני, הבעיה העיקרית איתו זה חוסר יציבות, שזה בסדר, הוא בן אדם בן 21, עונה שנייה בליגה, ולא סקורר, שזה דבר שעלול לקרות, וכרגע הוא משלם את המחיר. אני לא חושב שזה סוף ימיו בוושינגטון, אבל אם הוא ילך לקבוצה אחרת, זאת כנראה קבוצה שרצתה אותו, כלומר, לא ידחפו אותו כפילר. אם צריכים פילר, ידחפו פחקן אחר.
אבל, תודה, סוף כל סוף אנחנו רוצים לראות איזה באמת אידה למי שלנו תוצרת הארץ, בפלייאוף, אתה יודע.
כן, כמו שזה נראה כרגע, וושינגטון לא תגיע לפלייאוף גם ככה, אז בסדר, אני לא יודע. כן.
טוב, בוא נדבר על, באמת על הלייקרס, דופקים בראש ליוטה, קבוצה יופי של קבוצה 101-95, אבל הקטע המעניין, שנראה לי שלברון התעייף מפרנק ווגל.
או לברון או שחקנים אחרים,
זה לברון, הוא עולה אליה לבלבטית ואומר לה, תקשיבי.
כן, אבל השאלה בקרה כזו היא מה האלטרנטיבה. אתה אומר, אם הלייקרס החליטו שאם לברון החליט שהוא לא רוצה את פרנק ווגל, האם הוא חושב שדייביד פיטסדייל או שפיל הנדי או שמישהו אחר לעשות סטייל יכול לעשות עבודת הבנת, אם כן, אז ווגל באמת כאילו נמצא על ימיו האחרונים. מה שבאמת מעניין זה שאחרי הניצחון דווקא נגד יוטה, אולי הניצחון אחד הטובים של הלייקרס השנה, באמת עם דנק של ווסטברוק על גובר ועם 25 של לברון וסטנלי ג'ונסון שהוכתם לעשרה ימים, אני חושב שהבעיה העיקרית בקבוצה הזאת, ודיברנו על זה, הייתה בנייה של המלכתחילה, שזה עבודה של המנג'ר. אתה לא יכול להסתכל על הסגל הזה, בטח בלי אנטוני דייוויס, ולהגיד שהוא שווה הרבה יותר מקבוצה של 55% הצלחה. אז יכול להיות שבוגל ישלם את המחיר, אני לא בטוח שבצדק, מצד שני אי אפשר להגיד
אבל מצד שני ההנהלה מודיעה שהם בוחנים אותו, מה זה הנהלה, אתה יודע, זה היא ולברון, ג'יני ולברון, והיא אומרת שהיא בוחנת את זה מדי יום, זאת אומרת שאנחנו מבינים שרק מחפשים את המועמד המתאים ללברון.
כן, שוב, זה לא שמועמדים כאלה מסתובבים בשוק, זה יהיה מישהו שעוזר מאמן כרגע של הלייקרס, וזה בן אדם שלברון נאמין שהוא צריך לקחת את הקבוצה לאליפות, ואם התחלנו את הפינה עם בן אדם ישראלי שנדחק אחורה, אז אנחנו זוכים את הפעם האחרונה, לברון לא אהב בחור מאמן שלו, שדחק אותו אחורה, הוא לקח מקומו עוזר מאמן ולקח אליפות באותה עונה.
נכון.
אז יכול להיות שזה מה ש... אז יכול להיות שמשהו מתכנן עכשיו לעשות. מה זה יהיה אני לא יודע, אבל כרגע ווגל מה שבטוח, כמו שזה נראה, הוא מאמן, מה שנקרא coaching for his job, ואם הלייקרס לא ישתפרו מהר, ואנטוני דייוויס אמור לחזור רק עוד איזה שבוע שבועיים, אז כנראה שניפרד מווגל בקרוב.
תן לי כמה שניות על, הוא חזר, דונצ'יץ', דלס 104-102, הוא עם טריפל דאבל, גם כל החבר'ה איתו, דלס מנצחת את אוקלאומה, ויש לו את זה, תמיד היה לו את זה, אבל עכשיו הוא חזר.
נצח את אוקלאומה סיטי, זה לא איזה גליג גדול, אבל...
לא משנה, אבל כל מיני אומרים לי שהוא שמן, ואני נפגע אישית.
קודם כל הוא קצת נכנס יותר לכושר, לקח אישית את הביקורת שהייתה עליו, והניצחון על אוקלאומה סיטי זה נחמד, הם ניצחו ב-27 הפרש במרפיס. בדארס מתחילה להתגבש, פורזינגיס נותן עונה טובה, ג'לן ברנסון נותן עונה טובה, ודונצ'יץ', כשהוא חוזר להיות דונצ'יץ', אז
זה זהו זה, אנחנו מסיימים, יוני מתפנה לחזירייה שלו בחיפה ואני הביתה, שימו על עצמכם.